אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים לשלושה שיודעים, מגזין המדע, הידע, המחקר והסקרנות שלנו כאן, בכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM. כיף גדול שהגעתם, אם תישארו תוכלו לשמוע מה תינוקות בבטן, שבבטן של אימא שלהם אוהבים לאכול, תוכלו גם לדעת מי הוא המין הפולש החדש והלוהט בראשון לציון, וגם מי מרוויח ממשבר האקלים. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני, אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם אתם לא יכולים להאזין לכל הדברים המדהימים שיש לנו עבורכם, אנא מכם, פיתחו אותנו בשידור החוזר בשעה 8 בערב, או האזינו לנו כהסקט. זה גם בסדר, ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר לבחירתכם. בואו נתחיל. מוטת השליטה ומוטת האחריות, הכל הולך ומתרחב. כרגע אנחנו יכולים להתחיל להשפיע, לשלוט ולהיחקר, גם לפני שאנחנו נולדים. מחקר בחן כיצד תינוקות מגיבים לטעם ולריח. לפני הלידה, מדובר בעוברים. והתוצאות עשויות להעיד שאימהות יכולות להשפיע על העדפות הטעם של התינוקות שלהן לפני שהם נולדים, ואולי כך לגרום להם, נגיד, לאכול אוכל יותר בריא במהלך חייהם. נפנה לדוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב"ם. שלום.
שלום, בוקר טוב, ותודה שהזמנתם אותי לדבר על הנושא המרתק הזה.
תודה רבה שבאת, זה באמת מדהים. בוא נדבר קודם כל על המחקר עצמו, מה עשו ואיך.
אוקיי, זאת קבוצה אנגלית שבעצם לקחה אימהות עם הריון תקין לחלוטין, עובר יחיד, ונתנה להם לאכול קפסולה לקבוצה אחת שמכילה גזר, לקבוצה שנייה שמכילה קייל, ולקבוצה שלישית קפסולה ניטרלית, ללא טעמים.
כלומר, האימהות בלעו קפסולה?
נכון, הונחו לא לאכול שום מזון שעה לפני, ועשו להם אולטרסאונד 4 מימד, שבדק את הבעות הפנים של העוברים שלהם.
כן, וואו, זה תמונות מצחיקות מאוד, מדהימות.
נכון, נכון. כמו שאנחנו מכירים, סמיילי צוחק וסמיילי בוכה, בעצם בקבוצת המחקר הם גייסו 100, אבל בסופו של דבר היו 34 ו-35 בכל אחת מהזרועות האלה של גזר אוקיי. הם הראו שיותר עוברים שהאימהות שלהם קיבלו את הקפסולה של הגזר חייכו, ויותר עוברים שלצערם האימהות שלהם אכלו את קפסולת הקייל, בכו.
ומי שלא ראה עובר מחרקם את פניו אחרי שקיבל קפסולת קייל, לא ראה, עובר אומלל מימיו, הם פשוט מאוד לא מרוצים.
כן, עכשיו יש לי איזו הסתייגות אחת לומר, המחקר הזה פורסם בעיתון של פסיכולוגיה, לא בעיתון של רפואת האם והעובר, וצוות המחקר לא כלל רופאי רפואת האם והעובר, למעט הסונוגרפיסטים, אבל בעצם צוות המחקר הוא פסיכולוגי מעיקרו, שוב, זה לא גורע ממנו, רק יש לומר זאת.
לא, אבל כן יש, נגיד, האימהות ידעו אם הן לוקחות קפסולת גזר או קייל, כי אני רק למשמע הביטוי קפסולת קייל, כבר הייתי משדרת לעובר החמוד שבבטני, שזה עניין די דוחה.
נכון, אז זה בעצם מחקר סמוי, שהאימהות לא ידעו מה יש בקפסולה שהן נוטלות. על מנת, השאלה שלך היא מאוד מוצדקת, על מנת לנטרל השפעה כזו או אחרת.
כן.
והייתה פה סמיות במובן הזה, והבדיקות נערכו בשבוע 32-36, כאשר התגובה של הדחייה לקייל הוגברה בין שבוע 32-36, ואילו לגזר נשמרה התגובה השמחה.
אוקיי. בעצם אנחנו יודעים כבר לפני שהעובר הרי מושפע מהתזונה של אמו, אמהות כמובן מעידות על כמובן השפעה של קפאין ודברים כאלה, אבל נגיד תמיד אומרים, העובר מנומנם, תאכלי מתוק, זה יעיר אותו. זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שאנחנו יודעים שהעובר מאוד רגיש למה שהאם שלו אוכלת.
נכון, והוא בעצם, אנחנו לוקחים את זה הרבה הרבה מעבר לזה. אנחנו קוראים לזה תכנות העובר, או פיטל פרוגרמים. אנחנו יודעים ש-40 השבועות טרום הלידה, דהיינו ההיריון, העובר למעשה מתכנת את עצמו, עושה פיינטיונינג ומכין את כל המערכות שלו לקראת הסביבה החיצונית. וחשיפה בריאה או לא בריאה משפיעה השפעה מאוד משמעותית על המשך החיים.
כלומר, הטעם שלו באמת עשוי להתעצב על ידי המזון שהאימהות אוכלות? בין היתר, לא רק המזון, אני מניחה שהסביבה כולה?
אז קודם כל, זה מחקר ראשוני בנושא הזה, אבל ההשפעה היא הרבה הרבה יותר משמעותית. למשל, עובר לאימא סוכרתית שנחשף לרמות גלוקוז גבוהות, הסיכוי שלו בהמשך החיים ללקוט במחלות שקשורות לזה בתסמונת המטבולית עולה. עובר שנחשף לרעב רחמי בגלל אי תפקוד של השליה, גם כן המערכות שלו מתוכנתות לסביבה של רעב אחרי שהוא יצא מהרחם, וכפועל יוצא מהתכנות הלא נכון הזה, הוא יכול לסבול ממחלות בהמשך חייו, ככה שבהחלט הסביבה הרחמית, העובר קולט את כל הגירויים שהוא נחשף אליהם, מתכנת את המערכות שלו בהתאם, ויש לזה השפעה על המשך חייו. המחקר הזה הוא קצת פחות בומבסטי מבחינת השפעה על תחלואה על המשך החיים, אבל הוא בהחלט מכוון אותנו לכך שגם לדברים האלה יש משמעות, לטעמים ולחומרים ארומטיים שמופרשים לתוך מי השפיר, נספגים דרך הקיבה, מגיעים בסופו של דבר למי השפיר, העובר שואף מי שפיר, וככל הנראה מגיב.
שאלה היא, מה שאומרים פה באמת, זה שהאימהות יוכלו להשפיע על העדפות הטעם, ואת זה לא לגמרי הבנתי, כי מה שאנחנו רואים פה זה שהעובר מבסוט יחסית מהגזר, ולא מבסוט יחסית מהקייל, עד כאן הכל הגיוני. השאלה היא, האם כשנמשיך לתת לו שוב ושוב קייל, אולי במנה מדודה, אולי מעורבב עם גזר, אני יודעת, האם זה יגרום לו להתרגל לזה וכן לאהוב את זה?
עד השאלה הזאת, המחקר הזה כמובן לא ענה, הם בדקו בשתי נקודות זמן, בשבוע 32 ובשבוע 36, ובעצם הקניית אורחות חיים, אנחנו עוסקים בזה המון, ככל הנראה יש דרכים שבינתיים יותר מוכחות להקנות אורח חיים בריא, מאשר להכיל את העובר בקפסולות שונות.
אבל ניתן להקנות לו אורח חיים בריא או הרגלים בריאים כבר בבטן?
אנחנו עדיין לא יכולים לתת תשובה מחקרית לשאלה הזאת. אבל לשאלות האלו יש משמעות פוליטית. משמעות פוליטית. אנחנו כולנו יודעים על מה שעובר עכשיו בארצות הברית בנושא ההפלות. הטרמינולוגיה שם היא שונה. הם קוראים לעובר ה-unborn child בקונגרס. ופיין, הם אומרים, הילד שעוד לא נולד שמסוגל לחוש כאב. וזו טרמינולוגיה מאוד מאוד מכוונת. עכשיו, ברגע, יש ויכוח מאוד גדול שניטש בין שני צידי האוקיינוס. בארצות הברית, השמרנים שמאוד מתנגדים להפלות, טוענים שהעובר מסוגל לחוש כאב מאוד מוקדם, שהוא אדם לכל דבר ועניין, לעומת אסכולה אירופאית שגורסת שתחושת הכאב היא מופיעה רק מאוחר יותר, ולדברים האלה יש השלכות רוחביות מאוד מאוד עמוקות לאיך שאנחנו מתייחסים להריונות בכלל, לזכויות האישה בפרט, והיום לכל מאמר כזה יש משקל וכל מאמר כזה יש חשיבות, ולנו כחוקרים יש אחריות מאוד גדולה.
מעניין מה שאתה אומר. קודם כל, נדמה לי שעל השבועות האלו אין ויכוח שמדובר בתינוק שהוא נמצא בתוך בן אדם אחר, לא שאמרת שבוע 33, זה שבועות מאוחרים. אני חשבתי, כשאמרת שזה פוליטי, חשבתי שבעצם אתה מדבר פה, כמובן שאני ממש מסכימה עם מה שאתה אומר וזה מרתק, חשבתי שאתה מדבר פה בעצם על כל ה... כל שלל התזות, שדווקא הן שמרניות, שטוענות שבעצם המוביליות החברתית שלנו תלויה רק בנו, או במאמר מוסגר העניים, הם שאשמים בעוניים, אם אנחנו מוכיחים שיש השפעה כל כך גדולה כבר על תנאי המחיה של העובר בביתנו, הרי זה מעיד על כך שהמעמד החברתי והכלכלי של אנשים משנה את חייהם כבר מהבטן, עם כל הכבוד למוביליות החברתית שהקפיטליזם אולי לכאורה מאפשר.
כן, לגמרי. זה לוקח אותנו למקומות לא רק רפואיים, גם פילוסופיים. מעבר לזה, אנחנו אומרים לכל אישה, במפגש תכנון להיריון או במפגש הראשון להיריון, כאשר יש, בשליש הראשון להיריון יש את יצירת האיברים, ואנחנו חוזרים ומדגישים לפני האישה, זה השלב הקריטי, תנסי לא להיחשף לעשן סיגריות, לחומרי הדברה, לווירוסים שונים במערכות החינוכיות שאת מביאה את הילדים שלך, מגע עם ילדים חולים, וכו' וכו' וכו', ופה גם נכנסת התזונה.
כן.
הקפדה על תזונה בריאה, מאוזנת.
ככל הניתן. רגע, אם אתה כבר מזכיר את השליש הראשון, מה שנקרא השבועות המוגנים, זו אגדה או משהו אמיתי? השבועות שבהם בעצם העובר מוגן אולי על ידי אי ידיעתה שלהם את דבר ההיריון? זה נכון?
בתורת האמבריולוגיה, השבועיים שלושה הראשונים הם שבועיים או שלושה שבועות שאנחנו קוראים להם הכל או כלום. כלומר, גם אם העובר נחשף לקרינה, לתרופות, לחומרים טרטוגנים, לחומרים שרעילים, לא, אחת מהשתיים, או שיש הפלה, או שההיריון נמשך. במידה וההיריון נמשך, הוא לא בסיכון מוגבר. הסיכון שלו הוא כמו של כל הריון אחר.
מדהים.
כלומר, באות לא מעט נשים לייעוצים, לאחר שבטעות לא ידעו שהם הרו, נחשפו לקרינה, ב-CT, באמצעי אחר, לצורך הדמיה, ואנחנו בהחלט מרגיעים אותם בנושא הזה, שבמידה וההיריון נמשך, אז היו בסיכון כמו כל הריון אחר.
כן, זה מנגנון נפלא. טוב, אני מודה לך מאוד, מאחלת לך שפע של גזר, ואולי פחות מירקות אחרים. דוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר, מרכז הרפואי רמב"ם, תודה רבה ששוחחת איתנו.
תודה רבה, להתראות.
בראשון לציון, אותרו לראשונה, 101 לטאות פולשות. נשוחח על מהו המין הזה, ולמה דווקא 101? האם זה על שם 101 כלבים דלמטיים? נפנה לפרופסור שי מאירי, ממוזיאון הטבע, השם שטיינהארט, באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום.
איפה התגלו הלטאות הללו?
הם התגלו, כמו שאמרת, בראשון לציון.
אבל כאילו, איפה בעיר הבאה? באחד הקניונים?
בגינות של אנשים, את יודעת.
גינות פרטיות?
כן, כן.
אוקיי. ואיך גילוי כזה קורה? מישהו מתקשר לאיזשהו מוקד ואומר, וואי, אתם לא קולטים, יש פה...
לא, לא, אנחנו ב-2022. מגלים בפייסבוק, מישהו מעלה תמונות, אומר מה זה, ואז מוצא מי שמוצא.
אוקיי, אז על איזה מין מדובר?
אז מדובר על מין שנקרא אנוליס חום בעברית.
אנוליס
חום. ואנוליס אגרי בלטינית. זה מין שהוא מין פולש ידוע מהרבה מאוד מקומות בעולם. הוא מגיע מהבהאמאס באופן טבעי, אבל פלש בארצות הברית, במקסיקו, בפנמה, באקוודור, בסינגפור, בהוואי, והרשימה עוד ארוכה.
איך הוא הגיע אלינו?
איך הוא הגיע אלינו? קרוב לוודאי שמישהו החזיק אותו בבית כחיית מחמד, ואז נמאס לו להאכיל אותם והוא שחרר אותם בגינה כדי לא להרוג אותם חלילה.
רגע, כחיית מחמד המין הזה היה פה קודם? או שאתה מדבר איתי על כזה חיית מחמד שאנשים מביאים בדרך לא דרך?
אני לא יודע איך הוא הגיע, כן? אבל אני יודע שהמין הזה היה אפשר להשיג אותו בישראל בצורה די פשוטה, לפחות עד לפני כמה שנים, כשרשות הטבע והגנים החמירה את הקריטריונים להחזקת זוחלים. מאוד מאוד נפוץ, קל לגדל, וכך הוא הגיע. לא המין הראשון של זוחל שהגיע.
אוקיי, אז...
ישראל או של בעל חיים אחר.
מה אנחנו אומרים? אנחנו מברכים על בואה של האנולה החומה, או שאנחנו מבינים שיש כאן סכנות לטאות מקומיות, או אני לא יודעת, ליצורים אחרים?
כחובב לטאות, אני לא מברך על מינים פולשים בשום מקום. לא חלק מהפאונה המקומית, האם הם יגרמו נזק או לא יגרמו נזק, זה משהו שעוד נדע בהמשך, גם אם אישית אני חושב שהפוטנציאל של הנזק במין הזה הוא יחסית נמוך, אנחנו לא יודעים וכבר נחווינו בעבר. זה מין מאוד נחמד במקום אליו הוא שייך, וזה לא ראשון לציון.
מה הנולה החומה, הרי יש לנו ניסיון, אמרת שזה מין שפלש...
הנולי סכום,
סליחה.
איזשהו הסתרר השביעה הזו, אפילו האקדמיה מאיזושהי סיבה נדרשה לזה, האקדמיה לשון עברית, החליטה הנולי סכום, וקוראים לו בראון אנול.
במדיה הפופולרית, את העין נקראת אנולה, אבל זה באמת...
בסדר, נו, המדיה הפופולרית טועה לא פעם ולא פעם.
לא פעם, זה אנולי סכום, סליחה. אנחנו, ציינת שהמין כבר פלש למקומות אחרים, אז אולי אנחנו יכולים להסיק מהתוצאות שם על מה שיהיה פה.
כן, התוצאות שם אומרות שהמין הזה פולש מאוד מהר, מתפשט מאוד מהר, לא הצליחו לעצור אותו בשום מקום, והוא פוגע במינים קרובים לו באקולוגיה, שאני לא 100% בטוח אם יש אצלנו בארץ, אבל אני גם לא 100% בטוח שלא. זאת אומרת, אני בהחלט יכול לראות פוטנציאלית סכנה לפגיעה במינים כמו לטעה זריזה, במינים כמו סממית עצים וכדומה.
אז למה בעצם לא לעשות כלום? לא, אתה יודע, זה כולה 101 חבר'ה.
אם את שואלת אותי, ראשית, 101 זה מה שראו. בואי, כן, אם ראינו 101, סביר להניח שיש 1012, אבל אם את שואלת אותי, הרעיון שלא לעשות כלום הוא שגוי.
אוקיי.
זה הזמן היחיד שיש לנו לעשות משהו.
כן, כי לא רק שהפריטים הם לא רבים.
בעוד שנתיים זה יהיה מאוחר מדי, ואנחנו רואים את זה עכשיו עם סממית החומות המצרית שפלשה, והייתה בקיבוץ עין גדי, וניסו לעשות משהו ככה בחצי ראש, חצי קלאץ', ואמרו, לא יודעים, בואו נעזוב את זה, יהיה בסדר, ועכשיו היא באליפז ועוד אותו בכל דרום ישראל.
גם פה אני חושבת שלא רק מספר הפרטים מאפשר פעולה, אלא גם היא כרגע מצויה באזור מצומצם מאוד, נכון? מדובר בכמה רחובות.
נכון, אם כי זה, אתה יודע, זה בתים פרטיים של אנשים, צריך את שיתוף בפעולה שלהם, אבל כן, עכשיו אפשר, עוד שנתיים לא יהיה אפשר.
כן. מה היא אוהבת? מה מאפיין את הבתים בהם היא נמצאה, סוג מסוים של צמחייה?
היא אוהבת גינות, היא אוהבת גינות שמושקעות כל השנה, כן? זו לטעה טרופית. כמו כל הסוג הנוליס, גדול בסוגי הצוחלים. שלמעלה מ-400 מינים מתוארים, זה מינים טרופיים כולם, הם אוהבים פעילים ביום, אבל לא אוהבים שמש ישירה, אז הם אוהבים מקומות שיש בהם צמחייה, שאם היא מושקעת, אז הם זכים יחסית, מדמים את הסביבה הטרופית שמגיעים. בואי נחשוב נמלת האש הקטנה, כן?
כן, אני לא כל כך אוהבת לחשוב עליה, אבל בסדר. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה אופייני לבתים שיש להם גינה מטופחת לצורך העניין, מושקט, ושיש בה צמחים שהם לא בהכרח רק צמחים מקומיים?
הצמחים, אני לא יודע אם יש לה איזו אפיניות מיוחדת לצמחים, כן? היא לא צמחונית, היא לא ניזונה בצמחים, אבל היא אוהבת, כן, היא משתמשת בצמחים כמקום לטפס עליהם, להתחבא בהם, לערוב לטרף וכדומה. אז אני חושב, אם אני מנסה להיכנס לראש של האנוליס, שלא יהיה אכפת להם לאיזה צמח הם נמצאים.
מה קצב הרבייה שלה?
קצב הרבייה הוא גבוה מאוד, הם מטילים כל הסוג, מטילים ביצה אחת בכל פעם, אבל הם יכולים להטיל ביצה פעם בשבוע 10 ימים, כן? זה התרנגולות של עולם הסוחלים, אם תרצי. כל זמן שהעונה מתאימה. אם יש לנו בישראל קייצים ארוכים, חורפים קצרים, ואנחנו יודעים שהם שרדו חורף, כן? ואנחנו משקים את הגינה, אז אנחנו מספקים לתנאים מתאימים. אני מניח שיכולה להתרבות בשקט חצי, כן, לפחות חצי שנה.
הבנתי, אז באמת...
נגיד שיש 25 שבועות בחצי שנה או 26, אז זה קצב רביעה מקסימלי, אני מניח שיכולה להגיע אליו. פלוס מינוס.
אז באמת, בהנחה שאתה צודק וכדאי לפעול כמה שיותר מהר, אז קצב הרבייה הזה הוא אחד מהפרמטרים לכך שזה מה שצריך לעשות. כלומר, באמת עוד מעט מאוד זמן לא ניתן יהיה לעשות כלום.
נכון. היום אפשר, בקרוב לא יהיה אפשר.
ואיך אתה מסביר את המדיניות הזאת של, טוב חבר'ה, בואו נסתכל על זה רגע ונראה מה אפשר לעשות?
אני קטונתי מלהסביר את
לא, אתה יכול להיות זהיר במילותיך, אבל ככה, אתה יודע, תסביר לנו את זה.
אני מניח, הדבר הזה הוא חדש, אנחנו לא כל כך יודעים איך לטפל בו. אומרים, הוא כרגע בעיר, אנחנו לא רואים אותו מתפשט לסביבות טבעיות, בגלל שהן לא מושקות כל השנה, ואז אולי אין פוטנציאל הזה קטן יותר, אז האינרציה הארגונית אולי עושה את שלה. אם את שואלת אותי, טעות.
כן, טוב, אבל אתה מומחה.
שוב, אני מומחה, אבל אני לא מיישם מדיניות, ואני לא אחראי על תקציבים ועל כוח אדם.
כן, זה ברור, כי נהוג מאוד להפריד בין מומחיות לבין אנשים שאחראים על תקציבים. אתה יודע איך זה. פרופסור שי מאירי, ממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך שסיפרת לנו על האנוליס החום, הפולש, מראשון לציון. תודה.
תודה רבה.
יש מרוויחים ממשבר האקלים. אומר לכם, מי מרוויח ממשבר האקלים? טרמיטים. טרמיטים מתים על זה, מתים על עליית הטמפרטורה הזו. מחקר חדש מצא שטרמיטים פשוט זוללים עץ הרבה יותר מהר, בתנאים חמים יותר. לכן, ולנוכח השינוי שחל על הכוכב שלנו, השפעת הטרמיטים על הסביבה צפויה בהחלט להתרחב בעשורים הקרובים. נשמע על הנזקים הצפויים של העניין הזה, מורד שפירה, ביולוגית המכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. היי.
שלום, שלום.
האם כל הטרמיטים הם הטרמיטים האלה שאני חושבת עליהם? אלו שמחרסמים את רהיטנו?
לא, ממש לא. אבל הם גם הם ינו מעליית הטמפרטורה. הטרמיטים הם חרקים. הם שייכים לסדרת התיקנאים, כלומר, מקורי משפחה של התיקנים שאנחנו מכירים, הם הרבה יותר קרובים להם מאשר לנמלים, שהם יותר מכירים אותם ככה בה.
מה? בת רצינית, יותר קרובים לתיקנים מאשר לנמלים?
כן, כן, למרות שהם יותר מזכירים את הנמלים בהתנהגות שלהם, כי הם חרקים חברתיים שחיים בקבוצות.
אתה חושב משהו על מישהו הרבה מאוד זמן, ואז מתגלה שבסוף הוא בכלל משהו אחר.
בכלל תיקן. אבל יש כמעט 3,000 מינים שונים של טרמיטים, הם יכולים, הם חיים בקבוצות מאוד מאוד גדולות שיכולות להיות כמה עשרות אלפים עד מיליוני פרטים אפילו בכל קבוצה ובכל מושבה כזו, ורק משהו כמו 4% מהמינים האלה, מתוך 3,000 המינים האלה, הם כאלה שאנחנו מכירים אותם בתור מזיקים לבני אדם. כך שיש הרבה מאוד מינים של טרמיטים, ואת רובם אנחנו באמת לא נפגוש לעולם במהלך חיינו, כי הם חיים באזורים מרוחקים יחסית,
חכי, עוד הכל יכול להיות, אני למדה.
נכון, אבל יש להם תפקיד מאוד מרכזי, מעבר לאכול רהיטים, יש להם תפקיד מאוד מרכזי בטבע, בפירוק של עץ. כי הם מפרקים, הם מסוגלים לפרק, לא הם, אבל הם חלק מתהליך של פירוק של לגנים וצלולות, אלה הגזעים של העצים, ואלה החלקים שמעט מאוד יצורים מסוגלים לפרק אותם, ולהחזיר אותם חזרה להיות נוטריאנטים, חומרי מזון בקרקע.
אז זה תפקיד טוב וחשוב, הפירוק הזה של העץ. תפקיד מועיל.
זה תפקיד מאוד חשוב, כי עצים הם למעשה מה שעצים יודעים לעשות, שזה נורא נורא מרשים תמיד, זה לעשות פוטוסינתזה. וכשחושבים על עץ שעושה פוטוסינתזה, מה שהוא עושה, הוא לוקח פחמן דו-חמצני מהאוויר, והוא לוקח מים מהקרקע, והוא בעזרת אור השמש הופך את הדבר הזה לסוכר, והדבר הזה, הסוכר הזה זה מזון שממנו הוא חי. תוצר הלוואי של התהליך הזה זה כמובן החמצן שאנחנו נושמים. עכשיו, הסוכר הזה הוא יכול לצרוך אותו בתור מזון, אבל הוא גם יכול לחבר אותו לרב סוכרים, ומהרב סוכרים האלה נוצר הצלולוז, שזה הרקמה של העלים, הרקמה הקשה יותר, או לגנין, שזו הרקמה שיוצרת את גזע העץ, ולמטה בתוך הדבר הזה, העץ מחזיק פחמן. פחמן שיכול היה לצאת חזרה לאטמוספירה בתור פחמן דו-חמצני בתהליך נשימה או בתהליך פירוק. וכשבאים יצורים ומפרקים את גזעי העצים האלה, למשל פטריות וחיידקים, הם מחזירים אותם להיות פחמן דו-חמצני חופשי באטמוספירה. אז זה הסוד, זה הקשר למשבר האקלים ולמחזור הפחמן בטבע, הקשר של הטרמיטים. כי כשאנחנו מדברים על פחמן ועל מאגרי פחמן, אז זה לא רק כמה פחמן דו-חמצני קיים באטמוספירה, והוא זה שגורם לשינויי אקלים, אלא גם כמה פחמן אגור במאגרים השונים, ויש לו את הפוטנציאל לחזור חזרה לאטמוספירה. וכאן זה התפקיד הכל כך קריטי של הטרמיטים. כי עץ יישאר בתוך העץ, אלא אם כן הוא נשרף, ואז יצא לאטמוספירה בתור פחמן דו-חמצני, או שמישהו פרק אותו, ואז הוא חוזר חזרה בקצב מואץ יותר.
אוקיי, okay. עכשיו אנחנו מגלים שיש שינוי בהתנהגות של הטרמיטים?
אז חשבו הרבה מאוד זמן שיש קשר, שאם טרמיטים מסוגלים לפרק את העצים, וגם הם לא עושים את זה לבד, יש להם בתוך הגוף שלהם פטריות וחיידקים שהם אלה שיודעים לעשות את זה, אז יש להם תפקיד מאוד חשוב גם בשינוי אקלים, ורצו לדעת איך הקצב הזה של פירוק עץ על ידי טרמיטים ישתנה כשהשתנו הטמפרטורות. כי בסוף זאת מערכת מאוד מאוד מורכבת, וגם ליצור הכי הכי קטן יכולה להיות השפעה. זה לא רק מה שנפלט ממפעלים, או רק מה שנפלט ממכוניות. עכשיו, ראו שיש השפעה. כלומר, יודעים שככל שהטמפרטורה עולה, יש שינוי בקצב הפעילות, וחשבו שאכן גם אם יש שינוי בקצב הפעילות של חיידקים, בכל עשר מעלות, של עשר מעלות, יש הכפלה בקצב הפעילות של חיידקים, שמפרקים את העץ, רצו לדעת איך זה ישפיע על טרמיטים שהם נעזרים בחיידקים כדי לפרק את העצים.
צריך להגיד שההפרש הוא גדול, נגיד אם אנחנו משווים את הפירוק שלהם ב-20 מעלות צלזיוס לעומת 30, אנחנו מגלים שהם אוכלים את העצים פי 7 יותר מהר, נכון?
נכון, וזה מה שנורא נורא הפתיע במחקר הזה, וקודם כל איך הם עשו את זה, הם רצו לבדוק את זה גם איך זה משפיע על טרמיטים, אבל גם רצו לראות אם זה פועל באופן שווה בכל העולם, והאם בכלל, מה בכלל האחוז של פירוק של עצים על ידי טרמיטים לעומת חיידקים ופטריות שחיים בקרקע. אז הם בעצם בנו מערכת ניסוי שהייתה בנויה גם על מתנדבים ברחבי העולם, יותר מ-130 אתרים שונים ברחבי העולם, יותר מ-100 מתנדבים, שמה שהם עשו הם לקחו בלוקים של עץ, שהחצי מהם היה ארוז במין רשת כזאת כדי לא לאפשר לטרמיטים להיכנס, וחצי לא ארוז על ידי הרשת אלא מחורר על ידי חורים קטנים שטרמיטים כן יכולים להיכנס, קברו את זה באזורים שונים בעולם בקרקע, והלכו ובדקו את קצב הפירוק כל חצי שנה בערך. כשבחלק שארוז על ידי רשת הפירוק היה רק על ידי פטריות וחיידקים, כי טרמיטים לא יכולים לעבור את הרשת, ובחלק החשוף טרמיטים אלה שמפרקים. והמסקנה הראשונה שהם ראו זה שלטרמיטים יש חלק מאוד 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 חשוב בפירוק של עץ. זה לא רק פטריות וחיידקים שנמצאים בקרקע. אז הם ראו את זה ברחבי העולם. הדבר השני שהם רוצו לבדוק זה איך שינוי הטמפרטורות אכן משפיעים, אז הם בדקו את אחוזי הפירוק על ידי טרמיטים באזורים שונים בעולם, והם באמת ראו שקצב הפירוק של טרמיטים בהפרשים של בין 10 ל-20 מעלות, שאצל חיידקים ופטריות זה בסך הכל מכפיל את עצמו, אצל טרמיטים זה יכול להגיע לפי 7, קצב מהיר יותר פי 7 מאשר בטמפרטורה נמוכה ב-10 מעלות.
אוקיי, אז אנחנו אומרים יופי, יאללה, שפרקו מהר יותר, יופי, יופי. זה לא מה שאנחנו אומרים.
אז זה לא כזה טוב, כי בעצם זה אומר שככל שהטמפרטורות הולכות ועולות, יש לנו גם שינוי אקלים שמשפיעים על החוט. הם ראו שגם לחוט מאוד מאוד משפיעה. הם ראו למשל שבאזור אזורים ככה קצת פחות קשומים, הקצב יכול להגיע לפי 10 יותר פירוק, ובמאשר באזורים שהם גשומים יותר או קרים קצת יותר, ובאזורים שהם אפילו יבשים, למשל כמו דרום אפריקה, קצב הפירוק של עץ על ידי טרמיטים הוא פי 5 מאשר בפורטו ריקו, הגשומה והטרופית.
זאת אומרת, הם אוהבים גם חום וגם יובש.
לא יובש, אבל לחוץ סבירה, לא משהו שיפריע להם ככה. עכשיו, זה בעייתי, קודם כל כי המערכת מורכבת וקשה לנו לצפות את זה, וגם ההשערה היא שככל שהטמפרטורה תעלה בעולם, אז גם מזג האוויר ישתנה בעולם, ואנחנו נתחיל לקבל אזורים הרבה יותר צפוניים, שיש בהם פעילות של טרמיטים, ושוב זה העניין הזה של חוסר איזון. אנחנו לוקחים מערכת שהייתה מאוזנת עד עכשיו, פחות או יותר, ואנחנו מכניסים גורמים שלא מאפשרים לנו לחזות מה יקרה. אז הקצב של הפירוק הוא יהיה הרבה יותר מהיר לעומת מה שאנחנו רגילים עכשיו. החום שיעלה בגלל עליית הפחמן הדו-חמצני בסביבה יגביר את הטמפרטורה שתאפשר לטרמיטים לעבוד אפילו עוד יותר מהר, ונקבל איזשהו לופ שמזין את עצמו.
כן, זהו, אנחנו כל הזמן רואים את זה, ראינו את זה גם אתמול, איך הדברים הם גם תוצאה של וגם גורמים את בכל מה שקשור למשבר האקלים.
נכון.
טוב, את רואה? אנחנו נפגוש עוד טרמיטים. זה לא יישאר ככה.
את כל 3,000 המינים.
ורד שפירה, ביולוגית המכון דיווידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה לך.
תודה לכם.
כאן בתוכנית שלנו, כולנו כידוע, ציפורי בוקר. אנחנו קמים מוקדם, אנחנו פותחים את הרדיו כדי לספוג אל תוך מוחנו את המיטב של עולם המדע, ולכן נוכל להיענח בהקלה ואולי אפילו בתפיחה עצמית על השכם למשמע המחקר הבא. ינשופי הלילה, אלו שנשארים ערים מאוחר ואינם ציפורי בוקר כמונו, נוטים יותר לפתח סוכרת מסוג 2 או מחלות לב, מאשר מי שהולכים לישון מוקדם ומתעוררים מוקדם. נפנה לדוקטור נועה אלבלדה עם מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, כדי לשמוע על המחקר הזה. היי נועה, אז מה בכלל הקשר בין להיות ערים בלילה, בין אם אנחנו בוחרים לבלות עד לפנות בוקר, ובין אם אנחנו בוחרים סוף סוף להשלים את הרומן האפי המיוחל שלנו, לבין פיתוח של הסוכרת או מחלות לב?
אז כן, אז הנה מחקר חדש בעצם מראה שסוג האנשים שאנחנו מבחינת מחזורי הפעילות, תכף נסביר, יכול באמת להשפיע על המטאבוליזם שלנו, ולכן להעלות או להוריד סיכון למחלות מטאבוליות, כמו למשל סכרת. אנחנו בעצם מדברים על מה שנקרא בז'רגון המקצועי כרונוטיפ, כרונו מהמילה כרונולוגיה זה זמן, טיפ מהמילה סוג, ובגדול אפשר לחלק את כל האנשים בעולם לשני סוגים של כרונוטיפים. יש אנשים שהם כאלה, איך נקרא להם, ציפורי בוקר.
כן.
אנשים שבאופן טבעי קמים מוקדם, מרגישים הכי נמרצים בבוקר, מרגישים הכי עירניים בבוקר, וככל שהיום עובר, נהיים קצת יותר עייפים. והסוג השני של אנשים, בואי נקרא להם ינשופי לילה, אלה אנשים שבדרך כלל באופן טבעי אוהבים לקום יותר מאוחר, בבוקר מרגישים כבדים ועייפים, ודווקא בחצי השני של היום יותר ערני, ואת רוב הפעילות שלהם הם עושים ככה אחרי צהריים ערב.
כן, את אומרת באופן טבעי, אבל שמענו פה בעבר, שוחחנו שיחות שטענו שזה באמת באופן טבעי, כלומר זה לא משהו שהוא בר שינוי, והוא לא כל כך תלוי תרבות והרגלים כמו שאנחנו חושבים.
נכון, זה משהו גנטי, יש לנו בתוך המוח, יש לנו אזור שנקרא היפותלמוס, ויש בתוך ההיפותלמוס אזור אחר, שהוא בעצם מה שנקרא השעון הביולוגי שלנו, הוא מבסס בין השאר את מחזורי השינה והערנות, וכל הסיפור הזה נשלט בצורה מאוד הדוקה על ידי גנטיקה, ולכן כמו שאמר, זה לא עניין של בחירה, זה לא שאני בוחרת היום להיות ככה ומחר להיות ככה, זה משהו שהוא מאוד טבוע בנו מבחינה ביולוגית.
כלומר, בגלל שהעולם החליט להתנהל, כידוע, במקור מסיבות הגיוניות של אור שמש, וכעת מכל מיני סיבות אחרות, החליט שרוב ההתנהלות שלנו תהיה בבוקר, אז בעצם אחוזים נרחבים מאוד של האוכלוסייה פועלים כל הזמן נגד השעון הביולוגי שלהם.
תראי, זה לא ברמה כזאת קיצונית, זה לא אנשים שיש להם בעיות במחזורי יממה, אלא פשוט, את יודעת, אנחנו בכל זאת קצת שונים אחד מהשני מבחינה גנטית, ויש איזשהו טווח טבעי של מחזורי יממה שהם קצת שונים אחד מהשני, וזה חשוב לי להגיד, המחקר לא מסתכל על אנשים שיש להם בעיות, זאת אומרת, אנשים שבאמת מחזורי השינה שלהם לגמרי לא מתואמים עם מחזור השינה, עם מחזור כדור הארץ, אלא פשוט איזושהי שונות טבעית שקיימת, כן. ואני מניחה שכל אחד מהמאזינים והמאזינות שלנו יודע כרגע לסווג את עצמו להאם הוא ציפור בוקר או ינשוף לילה.
בהחלט יכול. כן. אז אוקיי, מה הקשר לסוכרת ולמחלות לב? מה גילו?
אז באמת מה שהחוקרים עשו במחקר הזה, לקחו כ-50 אנשים בוגרים, בריאים, נתנו להם איזשהו שאלון, שלפי השאלון הזה באמת הגדירו איזה סוג של כרונוטיפ יש להם, זאת אומרת אם הם ציפורי בוקר או ינשופי לילה, ואז גם בדקו את רמת הכושר הגופני שלהם, גם בדקו כל מיני תהליכים מטאבוליים, ומה שהם הראו זה שאנשים שהם ציפורי בוקר, הגוף שלהם יותר יעיל בלשרוף שומן, גם כשהם במנוחה וגם כשהם עושים איזושהי פעילות אירובית, הם יותר רגישים להשפעות של אינסולין, זאת אומרת שהגוף שלהם בעצם מגיב יותר טוב, או תהליכי פירוק הסוכר בגוף יותר טובים, וכל הדברים האלה בעצם קשורים לסיכון מופחת לסכרת. סכרת מסוג 2, לא סכרת שנולדים איתה.
אוקיי, אבל אומר האדם, יכול להיות שמדובר בכל מיני אלמנטים של רקע, כלומר, מכיוון שהעולם הוא יותר פעיל בשעות הבוקר, אז יכול להיות שינשופי הלילה, מן הסתם יותר אנשים שיושבים יותר, שצופים יותר בטלוויזיה, שגוללים יותר את הפיד שלהם, או כל מיני דברים שאנשים עושים אותם אולי יותר בלילה. זה פשוט שעות שמטבען הן אולי פעילות פחות, ומכאן שאר הנגזרות.
נכון, אז זה כנראה באמת ההסבר. הם לא בדקו פה בדיוק את המנגנון, אבל אומרים שכנראה באמת ההסבר הוא, שוב, הראו את זה מבחינה קורלטיבית, מבחינה מתאמנית, שבאמת אנשים שהם ציפורי בוקר, הם באופן טבעי עושים יותר פעילות גופנית, גם דרך אגב בשעות המאוחרות יותר של היום, שבהם הם קצת יותר עייפים, אז הם פחות יושבניים, מה שנקרא. אבל אלה דברים שבהחלט ניתן להשפיע עליהם. זאת אומרת, אם אני באופן טבעי ציפור בוקר, אז אני רגועה מהמחקר הזה, אבל נגיד שהייתי ינשוף לילה.
נגיד, בואי נדמיין שיש בין שתינו או אדם אחד שהוא כזה, כן.
בדיוק. ואני יודעת שבגלל שאני אנשוף לילה, אז באופן טבעי אני עושה פחות פעילות גופנית וכו'. אלה דברים שאני יכולה לשנות, אני רק צריכה להיות מודעת אליהם.
נכון, ולמצוא אולי את חדר הכושר המתאים שיהיה פתוח עד חצות, וכל מיני דברים כאלה.
נכון, או סתם לצאת לריצה או לשחייה או משהו כזה.
כן. טוב, בסדר, אני אאלץ להודות לך על השיחה הזו, ואני אסיק את המסקנות המתבקשות. דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, תודה. ואנחנו כמובן עם ההיסטוריה של הבלוז, עם ירון בן עמי, מוזיקאי וחוקר בלוז, מוזמנים לקרוא אותו למשל, בין היתר בעמוד Just As Blues Was Beginning. שלום.
שלום וברכה.
הבאת לנו לימים נוראים אלו, בלדות רצח? הייתכן?
בלדות רצח, כן, כן, ממש ככה. הן ממש מילאו תפקיד מפתח בהיווצרות של הבלוז. וזה מעניין משום שזה בעצם במקור מרכיב מאוד לא אפריקאי. בלדות רצח זה בכלל דבר שקשור לתרבות אנגלוסקסית וצפון אירופית. הן היו מאוד פופולריות ככה מ-100, 15 והלאה.
כן, זה שם משהו סקוטי כזה, אירי, נכון?
נכון, נכון. הנה למשל, יש לנו בלדת רצח קלאסית שנקראת The Gosport Tragedy, שהיא על, כנראה על אירוע שקרה באמת, שמלאך רצח את אשתו ההרה בתחילת המאה ה-18, וזה התגלגל בשיר שהפך להיות בלדה, ששרים אותה כמו ששרים בלדות באים הבריטים, בלי ליווי, נותנים לקול האנושי להעביר את מלוא הטרגדיה. בואי רגע נשמע ונמשיך.
אוקיי.
Two brace of kisses I had late last night to rise up in the morning before it was light. Oh pardon, oh pardon, oh pardon, said she. Da la 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 da 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 la la da di.
מה היא ההקלטה שאנחנו שומעים, ירון?
זוהי הקלטת שטח משנות ה-50, תראי, אז עצו עבודת שטח ומחקרי פולקלור לא רק בארצות הברית, אלא גם במקומות אחרים בעולם, והקליטו, שמרו מסורות שירה ונגינה מקומיות, שלחלקן יש שורשים מאוד מאוד עתיקים, כמו למשל לשירת הבלדות הזו.
מה היה התפקיד לכל החברתי והתרבותי של שירה של בלדות כאלה? זה היה פשוט לספר סיפור באיזשהו אופן?
קודם כל זה היה מרכיב בידורי מרכזי, בעידן שבו אין טלוויזיה, אין רדיו, אין סרטים וכיוצא באלה, אז בערב מתכנסים מול האח רצוי בבר, והם שרים סיפורים נוגעים ללב, שירי דיכאון ושירי מוסר, ובלדות הרצח האלה מלמדות מה טוב ומה רע. למשל, בבלדות רצח לעולם הרוצח הוא המנובל, והנרצח הוא הגיבור באיזשהו אופן, או כאילו הדמות החשובה בשיר.
כלומר, אין כאן בשום צורה האדרה של הרוצח או של מעשה הרצח.
להפך, יש כאן ניסיון להוקעה ולנסות למסגר נורמות חברתיות תקינות, כן? אם תרצי, השיר הזה הוא גרסה מאוד מאוד מוקדמת והוא לא מספיק תקיפה של מיטו. אבל השירים הללו עוברים עם המהגרים, האנגלים, האנגלוסקסים, אל העולם החדש, והם משתמרים בכל מיני צורות, בייחוד בדרום, כלומר במקום שבו היו בעיקר עיקר העבדים השחורים, שקולטים את המסורת הזו, אבל המסורת הזאת לא מתקבלת עד הסוף על דעתם, מהטעם הפשוט שהערכים שהיא מנסה להנחיל הם הערכים של מי שמשעבד אותם. אם מישהו משעבד אותי והוא אומר לי שלרצוח זה לא טוב, אז למה שאני אאמין לו?
נכון, כפי שהוא טועה בכך שהוא משעבד אותי, ייתכן שהוא טועה גם בערכיו אלו.
ומה שווה כל הסדר החברתי שהוא מנסה לשמר על הגב שלי. ולכן, כאשר הבלדות האלה עוברות את מהלך העיבוד של התרבות השחורה בארצות הברית, הן מקבלות טוויסט. פתאום, הגיבור הוא הרוצח. הוא גיבור בעצם זה שהוא רצח והטריס כנגד החוק, והוא גיבור בזה שהוא עמד על האינטרסים שלו נגד מערכת שמכוונת כולה נגדו. זה נתיב מאוד מסוכן ללכת בו כמובן, ובמחינות מסוימות החברה השחורה בארצות הברית עדיין לא התאוששה ממנו עד היום, אבל מתחיל להתגבש דמות של גיבור חדש. הדמות הזאת מתחילה להתגבש, יש לה כתובת. הכתובת הזאת היא סיינט לואיס. והאיש הספציפי שהולך להיות המודל קוראים לו לי שלטון. לי שלטון הוא בחור צעיר באמצע העשור האחרון של המאה ה-19. הוא מאוד רוצה להתקדם בחיים, בינתיים הוא נהג כרכרה, כלומר נהג מונית במושגנו, וסרסור לעת מצו. הוא מאוד מאוד רוצה להראות שהוא מצליח בסביבתו, ולכן הוא מסתובב מאוד מאוד מגונדר, עם מגפיים, עם שברי מראה מודבקים עליהם, ועם תכשיטים, ועם מגבעת סטטסון לבנה, וערב אחד הוא מגיע לבר בסיינט לואיס, ונהיה מכות. נהיה מכות בינו ובין בחור שקוראים לו בילי ליונס. ובשלב מסוים בילי ליונס מעיף את הכובע סטטסון מעל הראש של 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 לי שלטון, שכינו אותו סטאגר לי.
סטאגר לי, כן,
בדיוק. וזה הוא איש אמיתי, ולי שלטון אומר לו, אני לא אגיד את זה ברדיו, אבל הוא מכנה אותו בכינוי שמבוסס על מקצועה המשוער של אמו, והוא אומר, אני אהרוג אותך אם לא תחזיר לי את הכובע. בילי ליונס לא מחזיר לו את הכובע, לי שלטון שולף אקדח, יורה פה, ותוך פחות משנה זה נהיה שיר. והשיר הזה הולך ונפוץ ברחבי ארצות הברית. בואי נשמע אותו ואז נדבר על זה.
Police officer, how can it be? You can rest everybody, but cruel Stagger Lee, that bad man, oh cruel Stagger Lee. The line told Stagger Lee, please don't take my life. I got two little babies and a darling loving wife. That bad man, oh cruel Stagger Lee.
השיר הזה מייצר מודל חדש של גיבור.
מודל חדש של גיבור. אנחנו אגב מכירים את השיר הזה באין ספור ביצועים, נכון?
ודאי, הוא נהיה שלאגר מטורף פעמים רבות, והסיבה לזה זה כי הוא נוגע בשורשים עמוקים מאוד של התרבות הפופולרית, דרך ההתנדמות גיבור שהוא מציג, שאגב היא אותה דמות גיבור שמצקלי היום בקליפים של היפ-הופ, וזה בדיוק אותו, זה לפעמים באותם בגדים אפילו.
כן, אבל אתה אמרת משהו עם כובע, ואני עכשיו שמעתי במילים בין השיטין, היה פה הזכור של אישה, לא?
יש גם אישה, אשתו של בילי ליונס מתחננת שסטייגר לי לא יהרוג את בילי ליונס.
אוקיי.
וגם יש כמובן כל מיני גרסאות לשיר וכן הלאה, אבל הסיפור הבסיסי משתמר והופך להיות מודל, ומה שמעניין זה שהשיר שבו הוא משתמר, הוא מציג מבנה חדש שלא ראינו עד היום במוזיקה פופולרית. הוא לוקח את המבנה הישן של בלדות אנגליות עתיקות, שהוא מבנה של שלושה אקורדים, מי שקצת מכיר מוזיקה, אקורד 1, 4, 5 או 1, 2, 5 בסולם, שזה בדיוק אותו מהלך הרמוני שיהיה בבלוז, והוא מלביש אותו על מסגרת שירית שבה כל בית הוא שלוש שורות, שהשורה האחרונה היא חוזרת, זאת אומרת, בכל בית, אוקיי? זאת אומרת, זה המבנה של שלוש שורות של הבלוז, עם המבנה של ההרמוני שיהיה אצל הבלוז, זה כבר אנחנו ממש 5 דקות לפני הבלוז, וזה מגיע דרך הבלדות רצח האלה, שמייצרות מודל חדש. אבל, והנה בא כאן טוויסט קטן, כפי שאנחנו נדבר באחת מהשיחות הבאות שלנו, להבנתי הבלוז הומצא על ידי נשים. אז היינו מצפים למצוא לא גיבור חדש, אלא גיבורה חדשה. ובכן היא קיימת, וגם היא מעשה רצח שהיה באמת כמה בלוקים מאותו מעשה רצח של סטאגר לי, וכמה שנים אחר כך בחורה צעירה בשם פרנקי ברקר, שעבדה בתור יצאנית, ירתה בסרסור שלה, שקראו לו אלן אל בריט, שהיה, הגיע כבר, הספיק בשלב זה כבר להגיע לגיל המופלג 17, הוא יוצא ירוי מביתה של פרנקי, זוכה לביתה לאימא, כי זה מה שעושים ילדים בני 17 שיורים בהם, ועוד לפני שהוא מת, מעשה הרצח כבר הופך להיות שיר.
איך זה כל כך מהר מתרגם, נכנס אל תוך הפופ בעצם, אל תוך הבלוז, או למצב הטרום בלוזי בו אנחנו נמצאים, יש להגיד.
משום שזה, הריחות של זה, האלמנטים שיכנסו לבלוז כבר היו בסביבה, זהו פשוט המקרה הראשון שכמה מהם מתלקטים ביחד. בלדות רצח האלה של סיינט לואיס. אגב, פרנקי ברקר עמדה למשפט, זוכתה, כי היא ירתה באלן בהכרה, בהגנה עצמית, וכולם ירדו לחייה שהיא האישה שירתה באלברית, היא גרה משם לאורגון, בינתיים השיר נהיה שלגר ענק, רק התבלבלו בשם, קראו לו אל, חשבו שזה אלברט, אבל בעצם זה היה אלן, זה נהיה פרנקי אנד אלברט, ואחר כך פרנקי אנד ג'וני, וזה נהיה שיר ששרה מיי ווסט בסרט, ובסוף נמאס לפרנקי ברקר, והיא ניסתה לתבוע את חברת הסרטים, על זה שהם מנצלים את שמה, ואת האירועים שלה לרווחיהם, היא כמובן הפסידה במשפט, כי היא בסך הכל שחורה.
כן, טוב, היום היא הייתה מנצחת, הייתה מכריזה פה על ניחוס, וזהו.
נכון. וקצת לפני מותה היא הלכה, היא חזרה לסנט לואיס, ראיתי פעם תמונה שלה, מביטה במקום שבו עמד פעם, הבית שבו היא גרה, ושם היא ירתה באלברית, היא מסתכלת בבניין ורואים בעיניים שלה, שיודעים, שהיא יודעת, שכל מה שישאר ממנה אחרי שהיא תמות, זה השיר הזה על איך לילה אחד היא ירתה במישהו בהגנה עצמית, והפכה על כנגד רצונה להגדה.
אז לפני שנשמע את זה, אני, קודם כל, אנחנו גם צריכים להיפרד. אני מודה שרציתי לשאול אותך על אולי בלדת הרצח הפופולרית ביותר בתוך מוזיקת פופ, שזה "Hey Joe", אבל אולי נגיע לזה בפוסט בלוז, אחרי שנעבור, בסדר? אז בוא ניפרד עם הקטע, עם הסיפור המדהים שסיפרת עליו. ירון בנעמי, מוזיקאי וחוקר בלוז, תודה רבה לך.
תודה לך.
Frankie, she was a good little girl. Everything
everybody know. Then she paid $41 for her suit of clothes. That's my man. He ain't treating me wrong. I went down to the saloon. He didn't stand in no fair. Sitting down back, smoking his big cigar.
Oh, תוכנית היום היא פשוט מזימה אחת גדולה נגדי. אני מחכה ומחכה למחקר שאומר שרביצה ואכילת פיצה תורמות להערכת חיים, אבל זה פשוט לא מגיע. אנחנו עם עוד מחקר מרגיז שטוען שפעילות אירובית עשויה להפחית ב-72% את הסיכון להתפתחות סרטן גרורתי. נפנה לפרופסור קרמית לוי, היא חוקרת המחלקה לגנטיקה של האדם וביוכימיה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, שלום.
היי.
לא, חכי, תקשיבי. טוב. אם יהיה לי תקציב, כן. אני אעשה לך מחקר כזה, אין בעיה.
ברור, רק צריך לזה.
בטוח משהו ברביצה ופיצה, משחרר איזה משהו נעים, נכון. מוריד סטרס.
בדיוק.
בטוח יש לזה השפעה טובה. לא, לא, לגמרי. חכי, נעשה מחקר כזה.
אני אפנה לארגון יצרני הספות ורטבי העגבניות. אנחנו נשיא כסף למחקר הזה ונפנה אלייך.
כן,
בינתיים, בינתיים ספרי לנו על המחקר הזה.
זה מחקר מהמם, באמת. כי הקשר בין התעמלות, הרבה מדברים על הקשר בין התעמלות כמניעה וסרטן ואחוזים וכל מיני קשרים כאלו אפידמיולוגיים. ומה שעשינו פה שהיה מגניב, גם שיתוף פעולה עם יפתח, שהוא מהמם אפידמיולוג, אז הוא נתן את כל הפן ההומני. אבל מה שמצאנו פה, פיצחנו בעצם מנגנון ממש, ממש חמוד. כשבן אדם או עכבר רץ והמערכות מופעלות, מי שבעיקר תופס את כל הגלוקוז בגוף זה השריר. פשוט בולעים בטרפת את הגלוקוז, וככל שבן אדם מתאמן יותר יש עלייה במסת שריר, בבליעה של הגלוקוז, ומה שזה יוצר, ועד עכשיו התמקדו בעצם בלחקור את הדבר הזה. אנחנו אמרנו, רגע, רגע, אם יש פה איזה איבר שלוקח מלא גלוקוז לעצמו, איך שאר האיברים בגוף מגיבים לזה?
יש להם חסר בגלוקוז, הוא גונב להם את הגלוקוז.
יפה, אז לקחנו דגימות של ריאה, כבד, בלוטת לימפה, האזורים האלה שסרטן אוהב לגשת אליהם ולהתיישב שם כגרורות. אז לקחנו את האיברים הפנימיים, עשינו להם ניתוח, מה משתנה בפנים, איך הם מגיבים לחוסר גלוקוז, וואו, וגילינו שרקמת ריאה, ורקמת בלוטות לימפה, ורקמת כבד, ברגע שהיא נמצאת בתוך חיה שבאופן כרוני מתאמנת, אז גם היא הופכת להיות סופר, סופר ריאה. סופר לימפה וסופר זה, מהבחינה שגם הם מתחילים לשאוב גלוקוז הרבה יותר מרקמות, מהמצב הרגיל שלהם. Mm. כדי כנראה לעמוד בתחרות. אוקיי? Okay. Okay. Mm-hmm. ואז למצב הזה זורקים סרטן פנימה, הוא מפסיד בתחרות. סרטן זו רקמה שמאוד מאוד תלויה בגלוקוז.
אוהבת סוכר,
בגלל
כן.
זה, מאוד, בגלל זה עושים PET CT, כי זאת רקמה שבולעת גלוקוז, היא תלויה בגלוקוז, היא אדיקטיבי, היא מכורה לגלוקוז. אז ברגע שסרטן מגיע לתוך מערכת כזו שמאוד מיומנת, אז גם בשאר הרקמות, הסרטן לא מצליח להתיישב. לא בריאה, לא בכבד, לא בלימפה, באחוזים ניכרים. ממש משמעותית, הוא הרבה פחות מצליח, ואחר כך הוצאנו את המערכת החוצה, בתרביות תאים, והוכחנו שזה המאבק על משאב הגלוקוז, הסוכר. זאת אומרת, את שמה את הסרטן ליד רקמה מיומנת, ריאה מיומנת וריאה שלא עברה התעמלות, וליד הרקמה המיומנת הוא לא מצליח לצמוח, הוא לא מצליח לתפוס את כל הגלוקוז באותה מהירות, ואז הוא לא שורד. זהו.
עכשיו רגע, מדובר קודם כל על ספורט אירובי, נכון? כזה שמעלה את הדופק, נכון?
כן. תראי, אנחנו בדקנו ריצה, זה לא שאני שוללת, את יודעת, פילאטיס. לא יודעת. אנחנו בדקנו ריצה.
לא, אבל המחקר הזה מדבר על פעילות כזו, פעילות שהיא, נכון, הייתי אומרת, מאמץ בפרקי זמן קצרים.
מאמץ...
האם זה מדבר בעיקר, בקיצור, בעיקר על פעילות שהיא אינטרוולית, מה שנקרא, או על דברים שהם גם ארוכים יותר?
אינטרוולית. כן, תראי, המחקר האפידמיולוגי אומר 120-150 דקות בשבוע.
כן.
איך זה מפולח על פני השבוע, את יודעת, זה מחקר שאנשים עשו סלף, כאילו הם בעצמם דיווחו מה הם עושים.
כן.
אז כדי לסכום את הכל, זה מחקר שזה 2,000 אנשים. ההמלצה 150-120 דקות בשבוע של פעילות אירובית. איך היא מבוצעת? אנחנו בעכברים עשינו ריצה, נתנו להם לרוץ על מכשירי ריצה, כמה דקות כל יום, פרוטוקול כזה של, כן. שידוע במחקר.
כן, כי יש את העניין הזה שהעכברים לא רוקדים זומבה, אבל בסדר, לאט לאט.
נכון.
לאט לאט.
נכון.
אבל באמת נכון. ייתכן שבמחקר המשך תוכלו להגיד לאנשים באמת איזו פעילות הכי טובה להם, נכון. אולי חלקם כדי להעלות הדופק ברמה שתספיק ולהריץ פה את המערכות, אולי הם צריכים נכון. לעשות דברים אחרים, בעצימות אחרת, בדיוק. לאורך פרק זמן אחר, נכון?
לגמרי, לגמרי, לשם אנחנו שואפים.
וואו, יאללה.
ושילובים, את יודעת, טוב, עכשיו כשאמרת זומבה, אז חשבתי על עוד מחקר, נגיד בוא נעשה מחקר, כי למוזיקה יש המון השפעה, אז האם המוזיקה יחד עם הפיזיקל אקטיביטי,
כן.
מורידים סטרס פלוס קיצור, יש עוד הרבה מה לעשות, אבל כן, השאיפה היא להגיע לפרוטוקולים, להגיד, אוקיי, זה הפרוטוקול המומלץ לאדם X בשביל לעשות בגוף X.
הפעילות הזאת, האופן שבו, מה שאנחנו רואים פה, זה תוצאות במניעה או בעצירה של סרטן, שהתערבות רפואית או תרופה לא משתוות לה, נכון? אני טועה? או שזו אמירה קצת גורפת מדי.
כן, זה גורף לי מדי.
גורף לך מדי.
זאת אומרת, יש פה מחקר על 20 שנה של אנשים שעקבו אחריהם, והסתכלו על היווצרות של הסרטן. אין לי שם דאטה על איזה תרופות הם קיבלו ומה לא עבד, וכנל במודלים שעשינו.
כן.
אז אני לא יודעת להגיד לך.
אוקיי, בסדר, בסדר.
אני יכולה לשער, אבל אין ספק שזה 72%, את יודעת, מוריד את הסיכון לסרטן גרורתי.
ומה לגבי הגידול המקורי? הבנתי שגם הוא קטן, לעתים, באחוזים מסוימים.
נכון, גם הוא קטן, ויש עוד מחקר שעשו לפני כמה שנים, לא אנחנו, קבוצה אחרת, שממש הראו שגם כן, הגידול המקומי גם כן קטן. זה כן, זה גם אנחנו ראינו. שם זה מנגנונים אחרים, הם מציעים לפחות, זה מנגנונים של מערכת חיסון, שמגויסת לגידול המקומי.
כן.
זה בהקשר הזה. כשאנחנו עשינו, אז בעצם נתנו לחיה להתאמן, ורק אחרי שהיא כבר מאומנת, הבאנו בפניה את הסרטן. כן. זאת אומרת, עשינו, לא, זה גם שאלה של איך להתחיל את זה, מבינה?
אוקיי, כלומר, אחרי כן. שהאחבר במקרה הזה כבר
לא
היה כמניעה. מאומן. הבנתי, אוקיי.
כן, מבינה? שימוש ב... אנחנו ראינו שהאפקט החזק של ההתאמלות היא המניעה.
כן,
הבנתי. זאת אומרת... את יודעת, גם נורא מעניין, אם מדברים על מחקרים בעתיד, נורא מעניין, עשיתי בלט בגיל 13, לא עשיתי, אבל עשיתי נגיד בלט בגיל 13.
איך זה משפיע? בוא נפגוש אותי בגיל 46, לראות מה קרה, כן.
בדיוק, והפסקתי, אז האם הגוף שלי זוכר את זה, ולכמה שנים הוא זוכר את הגלוקוז הזה? בקיצור, יש הרבה עוד...
אולי ההפך, הוא מתרעם על כך שעסקתי משהו והפסקתי אותו.
נכון.
גם זה יכול להיות.
מעניש אותי על כך. נכון.
טוב, שאת הרבה מה לחקור. נכון. עד כמה אנחנו רחוקים, או צריכים להיות קרובים, או לא צריכים, לכך שמערכות הבריאות, ואולי גם חברות הביטוח, יחייבו אנשים לעסוק בספורט. אם את יודעת, את מביאה לי פה נתונים רציניים מאוד, אפשר להגיד, מטורפים. אולי תגידו לי, חברות ביטוח, או שוב, אפילו, את יודעת, קופות החולים, משרד הבריאות, תגידו לי, אין כיסוי, גברת, אם את לא עושה את ה-120 דקות האלה.
אוי, מהמם, לא יודעת. שאלה טובה.
טוב, יש לנו הרבה הצעות פה, יש את זה והמחקר של הפיצה והספה.
אני חושבת שבלייפסטייל זה עדיין בגדר המלצה, גם אוכל, נכון? גם אוכל.
נכון,
גם
אבל מה שאת מביאה לי פה זה לא לייפסטייל, את מביאה לי פה דברים שהם בריאות פרופר, ולא רק את שוב הפחתת שומן, את מביאה לי פה דברים גם שההשלכות הכלכליות שלהם על המערכת כולה הן נכון, רציניות.
נכון, נכון, נכון. נכון. אבל אני לא יודעת, אנשים שיש להם בעיות קולסטרול, מתנים להם את הטיפול בזה שהם ישנו דיאטה, אני לא יודעת.
לא. לא מתנים. טוב, בסדר, אנחנו לא רוצים שיתנו, אבל את יודעת, אולי צריך להפעיל שם איזה מין סוג אחר של לחץ אמר נכון. האדם שלא עושה ספורט. בסדר גמור. פרופסור קרמית לוי, מדובר בבשורות בהחלט חשובות, נקרא להם. חוקרת המחלקה לגנטיקה של האדם וביוכימיה בבית ספר הרפואה של אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה לכם. ביי.
חוקרים פיתחו שיטה חדשה לשליטה בתכונות המגנטיות של חומרים. נדבר על העניין פורץ הדרך הזה עם ערד לנג מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון. שלום.
שלום, שלום.
היי, בוא ספר לנו מה עשיתם, תצטרך להסביר לי לאט, כי אני מודה שמקריאת המאמר הבנתי מעט מאוד.
אין בעיה. אז בגדול, אנחנו מתעסקים במעבדה שלנו בחומרים בהשראת הטבע, שזה אומר שאנחנו לומדים איך מינרלים, כמו צדפים למשל, גדלים בטבע, ומנסים לתרגם את זה למעבדה.
אוקיי, למה אז... לכם לעשות את זה?
אנחנו משתמשים בשיטה הזאת, בעצם אנחנו חושבים שהטבע הוא הממציא הכי טוב. אנחנו מניחים שהמיליוני שנות אבולוציה בעצם למדו איך לבנות ולפתח את החומרים הטובים ביותר בעצם.
כן, יפה, נכון.
אז בעצם אחת הסיבות שלמשל צדפים הם מאוד מאוד חזקים, למרות שהם עשויים בעצם מגיר, זה כי בתוך המבנה שלהם יש כל מיני ככה מולקולות שתקועות, למשל חלבונים, כמו שיש לנו בגוף. אז אנחנו ניסינו להשתמש באותה שיטה, אבל הפעם לא לשנות את החוזק של מינרל, אלא לשנות את התכונות המגנטיות שלו. מה שהראינו זה בעצם שאנחנו מגדלים את המינרל. אם המולקולות האורגניות האלה, חומצות אמינו, זה בעצם האבני בניין של החלבונים שלנו. אנחנו מכניסים אותם פנימה תוך כדי הגידול של המינרל, מה שאנחנו רואים זה שהחומצות אמינו האלה נתקעות בפנים, בתוך, בין האטומים במינרל, בעצם מרחיקות אותם אחד מהשני, ובצורה כזאת בעצם משפיעות על התכונות המגנטיות של המינרל.
גורמות מה, להיות... הם מרחיקות היונים בפנים?
בדיוק, כן. המינרל עשוי בנוי מיונים חיוביים ויונים שליליים, בעצם מרחיקות אותם אחד מהשני, מגדילות את המרחקים ביניהם, ואז החומר בעצם, האינטראקציה המגנטית בתוך החומר נחלשת, ובגלל זה הוא נהיה מושפע בקלות יותר על ידי שדה מגנטי חיצוני שאנחנו מפעילים.
אוקיי, רגע. אז אתם גידלתם כבישים במעבדה, ואז שמתם, השפעתם עליהם, בעצם על, אפשר להגיד על המבנה שלהם, על אבני הבניין שלהם, נכון? ואז בעצם איך מדלתם את זה? שמתם אותם בטמפרטורה מסוימת?
אז בעצם ביצענו את המדידה בשתי טמפרטורות. כן, יש לנו מכשיר פה בטכניון שבעצם מודד את המגנטיות של החומרים, וביצענו את המדידה בשתי טמפרטורות. פעם אחת בטמפרטורת חדר, בערך 25 מעלות צלזיוס, משהו כזה, ופעם אחת בטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה. מדדנו בשני קלווין, שזה כמעט הכי הכי נמוך שאפשר לרדת. בערך מינוס 270 מעלות צלזיוס. מאוד מאוד קר.
קר, כן. ואוקיי, אז גיליתם שינוי בעצם בתגובה, במגנטיות של החומר?
בדיוק, גילינו שבעצם עצם ההכנסה של המולקולות האורגניות האלה, אבני הבניין של החלבונים, לתוך המינרל שהוא אי-אורגני, הוא עשוי מיונים, כמו שאמרת, בעצם השילוב הזה ביניהם גורם למינרל עצמו להיות, בעצם התכונות המגנטיות שלו משתנות, הוא מגיב יותר בקלות לשדה מגנטי.
אוקיי.
יכולים להשפיע עליו בקלות יותר.
אוקיי, ואילו שימושים יש לגילוי כזה?
אז בגדול, ככל שהחומר המגנטי שבו אנחנו משתמשים, ניתן להשפעה בקלות יותר באמצעות שדה מגנטי חיצוני, זה אומר שלנו כמשתמשים קל יותר להשפיע עליו. אנחנו צריכים להשקיע פחות שדה מגנטי כדי לשנות אותו, כדי להשפיע עליו, שזה אומר בעצם להשקיע פחות אנרגיה, שבסופו של דבר מתרגם לפחות כסף. אני צריך... פחות חשמל לצורך העניין, כדי לשנות את החומר המגנטי. עוד דוגמה שאפשר לתת ספציפית לנושא הזה, זה אנחנו השתמשנו, כמו שאמרתי, בחומצות אמינו, שזה מולקולות שגם ככה יש לנו בגוף. אז בעצם מצאנו שיטה חדשה להשפיע על המגנטיות של חומר באמצעות הכנסה של חומרים שהם מה שנקרא ביוקומפטבילים, הם לא רעילים, הם לא יכולים, הגוף שלנו יודע להתמודד איתם.
אז רגע, אפשר להכניס את זה גם לרפואה נגיד?
אז בדיוק, אז למשל, בבדיקות MRI, שכולנו מכירים, שמתבססות על סיגנל מגנטי, הרבה פעמים מכניסים לנו לגוף כל מיני חומרי ניגוד, שהחומרים האלה מגנטיים. אז אם אנחנו רוצים לשנות את המגנטיות של החומר הזה, של חומרי ניגוד, אחת השיטות זה באמת לעשות את זה בשיטה כזאת, אם אנחנו חייבים בעצם להשתמש בחומר שהוא לא רעיל, כדי להשפיע על המגנטיות שלו. אז אפליקציה אפשרית בעתיד זה באמת להשתמש בשיטה הזאת, לדוגמה לזה, למטרות, לשיפור של חומרי ניגוד של MRI, לדוגמה.
טוב, זה מדהים. ממש, נכון? זה מדובר בפריצת דרך של ממש.
זה בעצם כן, זה בעצם פעם ראשונה שמראים שהשיטה הזאת של הכנסת המולקולות האורגניות לתוך המבנה של המינרל, באמת משפיעה על המגנטיות שלו, זה באמת לא ידענו לפני.
טוב, נהדר, תודה רבה לך. ערד לנג, מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון. יום טוב.
תודה רבה, יום טוב.
לרגל תחילת השנה הזו, אנחנו רוצים לזכור את מצבה הסביבתי של ישראל, ולקבוע באילו תחומים אנחנו נמצאים באזור הראש, ובאילו אנחנו מדשדשים באזורי הזנב. לשם כך נפנה לידידנו, הדוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
שלום ובוקר טוב.
בוקר אור. אז בוא נדבר, איפה אנחנו ראש, איפה אנחנו זנב בתחומי הסביבה?
אז נתמקד בשלושה תחומים. תחום הפסולת, תחום פליטות גזי החממה והשימוש באנרגיות מתחדשות, ופיתוח טכנולוגיות ירוקות, קלינטק, טכנולוגיות סביבה.
השילוש הקדוש.
כן, אז אם נתחיל מהפסולת, אנחנו מתחילים מהרע ביותר לצערי, אנחנו מדי שנה מייצרים בישראל כ-6 מיליון טון של פסולת עירונית, 675 קילוגרם של פסולת בשנה לאדם.
אוקיי, זה נשמע כאילו מספרים שאני יכולה להגיד, וואו, יואו, וואו, בן אדם, אבל לא, אולי זה לא כזה גרוע.
אז לצערנו זה לא ממש טוב. המשקל של, לפי דוח מבקר המדינה, לפחות משקל פסולת שאדם מייצר בישראל, גבוה ב-29% מהממוצע בכל מדינות ה-OECD, ואם נסתכל רק על הצד האירופאי של ה-OECD, אז גבוה ב-37% מהממוצע ב-OECD. זאת אומרת, אנחנו מייצרים הרבה הרבה יותר פסולת.
זה נורא מוזר, למה? מה אנחנו עושים שגורם לנו לייצר או ככה בפסולת? זאת אומרת, דווקא הייתי...
צורכים.
כן, אבל הייתי חושבת, נגיד, שאנחנו מדינה שיש בה, נגיד, הרבה פירות וירקות, אז דווקא אולי הרבה יותר מהפסולת שלנו, הוא כאילו הולך לקימפוסט למיניהו.
אז קודם כל הלוואי והיה הולך לקימפוסט למיניהו, זה אולי שבריר קטנטן מהכמות, אפילו לא באחוזים, אבל בגדול, אנחנו מייצרים המון המון פסולת, המון פסולת אריזות, המון פסולת פלסטיק, גם הרבה פסולת אורגנית של מזון בעצם, שאנחנו קונים בעודף מאוד גדול, מי כמונו יודע, לקראת החגים, ובכלל, אנחנו אוהבים שיש שפע, אבל השפע הזה גם מגיע לפח בסופו של דבר בחלק גדול מהמקרים. ולכן בעצם כשאנחנו מסתכלים מה קורה לפסולת, פסולת הביתית אצלנו, אנחנו גם במצב רע מאוד, 60% מהפסולת הביתית ממוחזרת באיחוד האירופי, במדינות ה-OECD בכלל, 60% מהפסולת ממוחזרת, או משמשת להפקת אנרגיה, בעצם שריפה בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, באופן מבוקר, והפקה של קיטור לחימום, תעשייה.
אבל גם פה יש תוכניות מאוד שפתניות בתחום הזה.
תוכניות, יפה, כן. אז בישראל יש כ-22% בלבד של מחזור, נכון ל-2020, 78% מהפסולת הולכת להטמנה. ההטמנה הזאת גם יכולה לזהם את מי התהום, וגם כמובן פולטת הרבה מאוד גז מתאן, שנוצר בקרקע ללא חמצן, כשחיידקים מפרקים את החומר האורגני. אז היו פה באמת, כמו שאת אומרת נכון, היו פה הרבה מאוד תוכניות. אם נסתכל רק על הפלסטיק, אז 78% מהפלסטיק בישראל, 700 אלף טון בשנה, מוטמנים ולא ממוחזרים. כך שלעומת 25%, כן, 78% לעומת 25% במדינות האיחוד האירופי.
עדי, תקן אותי אם אני טועה. אני חושבת שלא נצליח לטפל אחר כך, אחרי שכבר כל הפלסטיק הזה קיים, לא נצליח לטפל בו כמו שצריך. לא כדאי יותר להתמקד בדרכים שבהם אנחנו פשוט נצרוך פחות פלסטיק, נגיד באמת במיגור התופעה של הירקות הארוזים אינדיבידואלית וכל השטויות האלה?
אז הפתרון הטוב ביותר לכל בעיה סביבתית הוא לא ליצור אותה. בעצם הפחתה במקור, לצרוך פחות, להשתמש בפחות פלסטיק, בטח ולא רצוי ולא נחוץ, כמו אחד פעמי, ופסולת אריזות היא עיקר הפסולת בהרבה מאוד מדינות בעולם. ולכן בעצם בישראל נעשו כל מיני ניסיונות, נעשו בשנים האחרונות שלושה ניסיונות לפחות של המשרד להגנת הסביבה לשנות את מדיניות הפסולת, אבל מה שחסר לנו בהיבט הזה זה לצערנו יציבות פוליטית, יציבות ממשלתית, כדי שיהיה אפשר לייצר וליישם תוכניות לטווח ארוך, ולא רק להשיק אותן.
כן, אפשר לחשוב שזה קשור לפוליטיקה, כאילו, אתה יודע, הפלסטיק במי תהום. אפשר לחשוב שאיזשהו צד מתכחש לעניין הזה. כלומר,
לא, כן, אבל, יש צד. אבל לכל שר או שרה חדשים, מן הסתם יש לפעמים מדיניות קצת אחרת, וכשהתחלופה היא מאוד מאוד גבוהה, זה קשה לייצר מדיניות ארוכת טווח, לא רק בתחום הזה, בכלל.
זה ברור.
אז זה אחד החסרונות שאנחנו נאלצים לסבול בגללו.
טוב, אז אנחנו במשולש שלנו, בואו נעבור לעוד צלע אחת של המשולש. והיא?
טוב, זה חממה. אז פה המצב הוא מצד אחד טוב, מצד שני פחות טוב. בעצם עברנו בשנים האחרונות מייצור חשמל בפחם לייצור חשמל בגז טבעי.
מה זה עברנו? דבר איתנו באחוזים?
מדינת ישראל, אנחנו עברנו ממצב של, אם אני זוכר נכון, כ-8-10% גז טבעי למעל 30% גז טבעי מייצור החשמל. ואנחנו במגמת עלייה בהקשר הזה, ובדיוק הפוך הפחם ירד לנתח קטן יחסית מייצור החשמל, ולכן באמת הפחתנו מ-10.7 טון בשנת 2000 פר נפש פליטות גזי חממה, ל-8.8 טון ב-2018.
אוקיי, אבל אתה מדבר כאילו שגז טבעי זה גן עדן, אבל זה לא מדויק.
לא. ממש לא, אבל הוא שריפתו בלבד, כן, רק שריפתו פולטת פחות גזי חממה מאשר פחם. כן. תהליכי הייצור שלו, ההפרדה שלו באסדות ובאסדות הגז והקידוח, וסוף חיי הקידוח וכל הדליפות שיש, עכשיו יש דליפה באומנם כנראה מכוונת בנורת' סטרים בים הצפוני, אבל דליפה מאוד מאוד גדולה. כן. אבל גז טבעי בעצם מורכב בעיקר ממתאן, הוא פולט, הוא נפלט לאטמוספירה, גם כשלא רוצים שהוא יפלט, כחלק מתהליכי הייצור שלו, וההשפעה שלו כגז חממה היא, אם מסתכלים לטווח של 100 שנה, פי 28 יותר מאשר פחמן דו-חמצני כגז חממה, ולמראים מסתכלים עד לטווח זמן קצר, על כ-20 שנה, פי 80 יותר עוצמתי מפחמן דו-חמצני כגז חממה. אז אנחנו הפחתנו את הפליטות פר נפש, אבל קצב גידול האוכלוסייה בישראל...
זהו, הגדלנו את הנפש, שנה, אנחנו באחוזים אחוז. אולי זה יותר טוב, אבל אנחנו בקצב גידול, כן.
נכון, אז לכן, כשמסתכלים בסופו של דבר, הכמות האבסולוטית של פחמן במדינת ישראל, היא עדיין רשמה עלייה גם בין 2015 ל-2020.
כן, גם פה יש תוכניות ויש יישום בפועל, נכון? אנחנו עדיין, יש לנו כל מיני יעדים של צמצום.
30% אנרגיות מתחדשות, אבל אנחנו היום, נכון ל-2020, עומדים על 9.4% מצריכת החשמל של
אני לא רואה איך בישראלי. בקצב הזה נגיע ליעד שלנו, עדי.
קשה לראות איך נגיע, אבל אנחנו כרגע, בעצם יש התקדמות מאוד משמעותית בהקשר הזה של שדות סולאריים ופאנלים סולאריים על תשתיות קיימות, אם זה. בהקשר של חקלאות, או חניונים, או גגות של מבנה ציבור, אבל אנחנו רחוקים מאוד ממצב שבו נוכל להגיד, אנחנו נשיג את היעדים שהגדרנו לעצמנו, שהם דרך אגב לא כאלה יעדים שאפתנים. באירופה מפיקים רק 42% מהחשמל מדלקי מאובנים, יש גם אנרגיה גרעינית שאין לנו, אבל אחוז השימוש באנרגיות מתחדשות הוא גבוה הרבה יותר, למרות שיש להם הרבה פחות שמש.
עדי, אני אקצה לך רק פעמיים בפינה להגיד את המילים או באירופה או OECD. זהו, זה פשוט לא, פשוט לא ייתכן. אז רגע, אז אמרנו פסולת, קיבלנו אות זנב, קיבלנו פליטות, גם כן אני חושבת שקיבלנו בהחלט סוג של אות זנב. האם יש לנו איזשהו תחום שבו אנחנו בראש?
אנחנו בפליטות ובאנרגיות המתחדשות זה אומנם זנב, אבל אנחנו קצת מתחילים לנוע לכיוון הראש. Okay. צריך להאיץ את הקצב, לשלב אגירה, באגירה של אנרגיה לצד אותם אנרגיות מתחדשות, ויכול להיות שמצבנו ישתפר מעט בשנים הקרובות. יש מגמה של שיפור.
אוקיי.
הגורם השלישי שבו מצבנו טוב בהרבה, באופן לא מפתיע, זה הצד הטכנולוגי, פיתוח טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות סביבה. לפי דוח אמריקאי שפורסם השנה, ולפי דוח של רשות החדשנות בעצם, תל אביב ממוקמת במקום השני, בדירוג העולמי, כאחת מבירות הקלינטק העולמיות.
אגב, מה זה אומר שתל אביב היא בירת הקלינטק? זה אומר שיש בה חברות שעוסקות בקלינטק. זה לא אומר שמיישמים בה את הטכנולוגיות האלה.
זאת ברוב המקרים הבעיה שלנו. אנחנו יודעים לפתח טכנולוגיות מצוין ולשווק אותם לעולם. אנחנו פחות טובים ביישום שלהם כאן בישראל, מלבד אולי בתחום המים, ששם באמת אנחנו מובילים עולמיים, אם זה בהתפלת מי ים, שכ-70% ממי השתייה שלנו מגיעים כיום ממתקני התפלה, וכ-85% מהשפחים שלנו, שזה לחלוטין מקום ראשון בעולם, הולכים בעצם לטיהור ושימוש מחדש בחקלאות. זה המקום השני אחרינו, ספרד, עם בין 20-30%, זאת אומרת, רחוק מאוד מאחורינו, וגם בהיבטים של טיפול בתשתיות מים ומערכות השקיה, בהחלט בזה ישראל ללא ספק מובילה ויכולה לתרום הרבה גם לאזור שלנו, למדינות שסביבנו שנמצאות במצוקת מים קשה. ואולי אם נסיים בנימה אופטימית, תחומי הקלינטק, תחומי הסביבה והשילוב שלהם עם הידע והיכולות בתחום התוכנה וה-IT יכולים להוביל אותנו להמשך הישגים בתחום הסביבה, בתחום האקלים, בשנים הבאות.
אני יודעת שאתה רוצה לסיים בטון כזה, אבל אני בכל זאת חושבת שדווקא הפער בין היכולות שלנו באמת בתחומי הסטארט-אפ וספציפית בשיחה שלנו, הקלינטק, לבין היעדר היישום, שוב, חוץ מבתחום המים, זה משהו שהוא בולט ואולי הוא מאפיין את ישראל בכלל. איזשהו פער גדול מאוד בין איזו שכבת שמנת, מוחית ותכנונית, לבין מה שקורה כאן ביומיום, בסביבה שלנו.
נסתכל על איך אנחנו מיישמים או מניעים בישראל פרויקטים גדולים, אז למשל בתחום התחבורה, למשל איזשהו קו בצבע אדום שלא ייפתח כנראה, גם לא במועד הדחוי, ואולי צפויה דחייה נוספת, ואולי דחייה נוספת אחר כך, אז בעצם אנחנו קצת מתקשים בפרויקטים שהם בסדר גודל מאוד גדול, מסיבות שונות, אני לא יודע, מסיבות ניהוליות או סיבות באמת גם שקשורות לחוסר יציבות לטווח ארוך, שבפרויקטים מאוד גדולים ובהטמעה של טכנולוגיות, זה דבר שהוא לחלוטין נדרש, אבל בסופו של דבר אנחנו מסיים בכל זאת באופטימיות, אנחנו כן מאוד טובים בלייצר טכנולוגיות חדשות, קצת פחות וליישם אותם, ואולי לשנה הנוכחית החדשה ולשנים הבאות, כדאי שנשתפר גם בזה.
דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות המכללה האקדמית אחווה. ברכת יפה, תודה רבה.
תודה ולהתראות.
ביי. פינת הלשון של הדוקטור סמדר כהן, הלו, היא לשונאית הבית שלנו, שלום.
אהלן שרון, מה שלומך?
אני בסדר, איך את?
בסדר, בימים שבין כסל לעשור כידוע.
כן, בטח, הכי בין כסל לעשור עכשיו, אני מרגישה את זה. לא, אני באמת, אני מתהפכת על יצועי בלילה, אני לא צוחקת.
וואו, אבל מה, בחשבון נפש וכזה?
כן, כן.
וואי, כל הכבוד.
אבל לא, זה קורה לי גם בעונות אחרות, אבל אני בהחלט חשה בכך. אז האם הכנת לנו פינה מיוחדת לימים אלו?
כן, אולי כן. יש לנו, בעצם אנחנו, כמו שאמרנו, בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, המכונים גם עשרת ימי תשובה, שבהם אנשים אמורים לעשות תשובה, כלומר סוג של חשבון נפש, לחשוב מה עבר עליהם בשנה הזאת, מה הם עשו, מה הם לא עשו, מה עשו טוב, מה פחות טוב, מה היו רוצים לשפר לשנה הבאה. ולימים האלה גם קוראים ימים שבין כסל לעשור, כסל לשון כיסוי, הלבנה מכוסת בימים האלה, בעצם ראש השנה הוא אולי אחד החגים, אולי החג היחיד שיש לנו שהוא ממש בראש חודש. כידוע אנחנו מסמנים, או בתקופה הקדומה היו מודיעים על חודש, מכריזים על החודש ועל החגים באמצעות מולד הירח. היו מסתכלים לירח, כשהירח היה מתמלא היו יודעים שהגיע אמצע החודש, ולפי זה מחשבים מתי יהיה ראש החודש. וגם להפך, כשהוא הנעלם לחלוטין היו יודעים לחשב בעצם את תחילתו ולסמן באמצעותו את החגים הבאים. אז כשה, כיסוי, הלבנה, הירח מכוסה בראש החודש, הוא דק מאוד, וככל שמתקדם החודש של אמצעו, אז הוא הופך למלא יותר.
והעשור הוא היום העשירי, כן?
בדיוק, היום העשירי, כלומר יום הכיפורים, י' בתשרי, זה מועדו.
בראש השנה יהיה כתבון, וביום צם כיפור יהיה חתמון. אימאלה.
נכון, נכון.
מי יחיה ומי ימות? מי בקיצו ומי לא בקיצו? מי במים? מי באש? מי בחרב?
נכון, נכון, נכון.
לחץ גדול.
אז באמת, מה שאת קורא, מה שאת בעצם אומרת עכשיו, הוא בעצם הם ציטוטים מתוך פיוט ונתנה תוקף, שאנחנו ככה אומרים אותו גם בראש השנה, אבל גם ביתר עת בקהילות מסוימות ביום הכיפורים. הוא מיוחס לרבי אמנון ממגנצה, אך יש לציין שהמחקר מפר או מפוגג את הייחוס הזה, ואומר שרבי אמנון, אם היה איש כזה...
מה זאת אומרת? מה? ככה? אם היה איש כזה?
כן, המחקר נחלק בשאלות האם באמת רבי אמנון היה איש אמיתי, או שמה היה דמות כזאת, מין דמות גנרית כזאת, שמייצגת את התקופה של המאה ה-11-12, שבה באמת היה הגמון, וההגמון היה כופה על יהודים להמיר את דתם, ורבי אמנון הוא מין אגדה כזאת, יש אותו, אני אפילו מושתתת על כמה וכמה סיפורים אחרים של יהודים, וגם לא בהכרח.
כן, גם כאילו, מה זה השם הזה, אמנון? לא נשמע כמו שם ממש ככה של, נכון, של יהודי גרמניה בתקופה המדוברת.
יש לנו אמנון במקרא, אז אנחנו לא יכולים לדעת, יש השמות המקראים לגברים, אגב, זאת סוגיה ממש נחמדה לפינה פעם. אחד הדברים שאנחנו יודעים לומר זה שבאמת בכל קהילות ישראל, כמעט בכל הדורות, הגברים שמרו על השמות היהודיים המקוריים שיש לנו במקרא, ואילו נשים ניתנו להם שמות מקומיים, שמות של התפוצות שבהם הם גרו. יש הטוענים שזה מכיוון שהגברים היו יותר קרובים עדיין לבית המדרש, לתפילה, לבית הכנסת, ונשים כבר היו יותר נטמעות בתוך הקהילות, הם גם פחות ידעו עברית, כמו שאנחנו הזכרנו.
היו צריכות לבוא האמת יותר בציבור, ואת צריך להגן עליהן באיזשהו אופן אולי.
נכון, 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 יש הרבה מאוד סיבות בעצם סוציולוגיות קהילתיות לדבר הזה. אנחנו באמת רואים את זה בכל תקופות העברית. אחד המחקרים היפים ביותר בשנים האחרונות זה מחקרי, תסלחי לי, מחקרי מצבות בקהילות ישראל. וכן, אנחנו ממש רואים גם את הנוסח שכותבים על מצבות לגברים ולנשים, גם את ההבדלים בין הקהילות, בין העדות, וגם באמת את השמות, הבדלי השמות ממש עולים באופן מאוד בולט. אנחנו אולי נדבר על זה בפינה אחרת בנפרד. כן, אומר על רבי אמנון שההגדה מספרת שאם הוא היה איש אמיתי וגם אם לא, בעצם סיפורו הוא שההגמון ביקש ממנו להמיר את דתו, והוא במקום לומר לו מיד בשום פנים ואופן אני לא מסכים, ביקש ממנו יום לישון על זה, כמו שאומרים, ולחשוב על זה. ואף שהיה ברור לו שהוא לא מתכוון לעשות את זה, אבל כן הוא יסר את עצמו מאוד, הוא אמר שהוא הלך ביום של מוחרת להדמון, ואמר לו שהוא מבקש שיחרוט את לשונו, שלא באותו הרגע דחתה את ההצעה הנוראה הזאת.
כאילו פיזית?
כן, פיזית, פיזית, פיזית. התקופה היא תקופה של אנשים פיזיים. כן, והגמון אמר, לא, לא, הלשון זה לא מה שמפריע לי, אני אחתוך לך את הרגליים והידיים, משום שאתה לא באת.
וגם זה פיזית, כן?
פיזית לחלוטין.
לא תקופה של סימבוליות, את אומרת.
לא, לא.
מתווכחים לחתוך את הלשון או את הרגליים, אוקיי.
בדיוק, ואחד הדברים שאנחנו מדברים עליו זה שבאמת, רבי אמנון נחשב באמת לאיש שבאמת, מה שנקרא, הקריב את חייו לקידוש השם, פיזית ממש, הוא ממש קרטו לו את הידיים, קרטו לו את הרגליים, והאגדה או הסיפור מספר שאחרי שעשו את זה, אז החזירו אותו לביתו, וזה היה סמוך לראש השנה, ואז כשהוא הבין שאוטוטו ראש השנה, הוא ביקש שיביאו אותו אל בית הכנסת, הוא הגיע לבית הכנסת ושם פתח את פיו, ואמר את פיוט ונתנה תוקף שעליו אנחנו מדברים, ומיד שסיים לומר את הפיוט הזה, שהוא באותו הרגע בעצם יצא מגרונו, לא משהו שהיה כתוב או ידוע קודם לכן, לפי האגדה, שסיים לומר אותו הוא פשוט נפטר, מת. ולכן בעצם מייחסים את הפיוט הזה אליו, שהוא כתב אותו. נאמר שלא משנה אם באמת הוא או לא הוא, שוב, המחקר אומר שמדובר כנראה בטקסט שנכתב קדום יותר, כנראה במאה העשירית הטקסט הזה נמצא בגניזת קהיר, שזה בעצם המקום שבו שמו כל מיני ניירות קדושים.
אז אולי זה בכלל טקסט מהתקופה הביזנטית ולא מימיו של אותו רבי אמנון.
נכון, אז אומרים שכנראה, שוב, מכיוון שאנחנו יודעים מה המועדים שבהם הובאו הטקסטים לגניזה בבית הכנסת עזרה, בן עזרה בקהיר, ואנחנו יודעים שהטקסטים שהיו שם הם מהמאה התשיעית ועד המאה ה-19, אז זה כנראה לא קדום למאה התשיעית, אבל על פי כל מיני סימנים וכולי, הטענה המחקרית כרגע, המדעית היא, שמדובר בפיוט שנכתב כנראה במאה העשירית, שזה בערך 100-150 שנה לפני זמנו של רבי אמנון ממגנצה, אם אנחנו מתייחסים אליו כאיש, כן נאמר לפיוט הזה, שהוא פיוט שבשנת 1990 יאי רוזנבלום חיבר לו את הלחן שכולנו מכירים בביצועה של להקת הגבעתרון, בסולו של חנוך אלבלק מחברי הלהקה המקהלה. אולי מעניין עוד לומר על הפיוט.
אני רוצה לשאול, תראי, הפיוט הזה, אני חושבת שרוב הטקסט שלו, אנחנו בהחלט מבינים אותו, קשה לטעות במה שכתוב פה, אבל יש פה ביטוי אחד שאני חושבת שאנחנו יכולים להתעכב עליו, וזה הביטוי כבני מרון, שאני לא יודעת, אולי, אני חושבת שחשבתי תמיד שאומרים אולי כבני מרום או משהו, אבל לא, כבני מרון. למה הכוונה?
ונכון, יש באמת שאלה בעניין הזה של אז מה זה בני מרון? סוגיה אגב שדענו בה הרבה לפני הפיוט הזה, אנחנו מכירים במסכת, בתלמוד הבבלי, אנחנו מכירים שעל ראש השנה נאמר, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. זאת אומרת, זה ממש לקוח מתוך התלמוד, והמפרשים אומרים, כבני מרון פירושו כבני המרנה. בארמית, כלומר כבני צון, כמו שמונים את הצון כדי להוציא מהם את את המעשר, כן? אנחנו מפרישים מעשר מכל דבר, ביהדות, בתבואה, מהבקר, מההכנסות, אז גם בני האדם במרכאות מונים אותם אחד אחד להפרשת מעשר, כלומר הם אלה...
טוב, זה הגיוני, כי ההמשך הוא באמת, עכשיו, אוקיי, כי ההמשך הוא כבקרת רואה דרום, מעביר צונו תחת שבטו, אז יכול להיות באמת שמדובר בבני צון, אבל יש פירושים אחרים גם?
נכון, אז זה אולי הפירוש הרווח ביותר, שאנחנו מכירים אותו גם מהתלמודים, אבל ריש לקיש למשל, שגם הוא אחד הפרשנים, דיבר על בני מרון, במשמעות של מעלות של בית מרון, כלומר ממש מדרגות של בית, הוא אפילו אמר שזה אולי אפילו שיבוש של בית חורון, שזה ממש שם של מקום, שיש בו מדרגות, שאנחנו יודעים שיש בו מדרגות לעלייה, ובשני המקרים הוא אומר שמדברים על בני מרון, עוברים לפניו כבני מרון, הוא מתכוון, הכוונה היא לכך שאנשים עולים בשביל צער, עד כדי כך הוא צער שאי אפשר ללכת בו שניים שניים אלא אחד אחד, כך שבעצם כל אחד יכול לקבל את דינו בנפרד,
אין טעויות פה, חבר'ה, זה לא עונש קולקטיבי. כל אחד מקבל את מה שמגיע לו. טוב, זה נכון גם למעבר של בני צון באיזשהו אופן.
נכון, אף שבני צון לפעמים עוברים, את יודעת, בקבוצות קבוצות כזה, כשהם באים עם הרועה שלהם. ויש אפילו שטוענים שמדובר, למשל, במילה יוונית שהתגנבה ככה, והמשמעות שלה הוא גדוד, כאילו כמו גדוד חיילים בזה אחר זה. ויש שטוענים שמדובר בשורש ממרש נון שגם נמצא בערבית, וגם הוא פירושו מין תרגיל או אימון או משהו קרבי כזה, כמו תמרון שאנחנו מכירים מן העברי. בכל מקרה מדובר כנראה על איזשהו גוף כללי, איזשהו דבר כללי, שמורכב מפרטים פרטים, והאדם לא שופט את, ואלוהים סליחה, לא שופט את האדם על פי השתייכותו לגוף הזה הכללי שבתוכו הוא נמצא, אלא שופט כל אדם ואדם על פי מעשיו ועל פי יתרונותיו, חסדיו, כל אדם לגופו בעצם, לא כחלק מגוף. זה שאתה מתפלל בבית כנסת הכי חשוב והכי זה, זה לא שישפטו אותך עכשיו כצדיק משום שאתה שייך לבית כנסת כזה או אחר, או לעדה כזאת או אחרת. אדם אדם, מעשיו מעשיו, מתיישב כמובן עם סוגיית התשובה, שכל אדם צריך לעשות חשבון נפש, שהוא חשבון נפש פרטי, ולא רק חשבון נפש.
כן, לא ניתן להפרטה. המענה שלנו פה הוא פרטני לחלוטין. טוב, סמדר, כרגיל גלשנו על ענייני סוכות, נדבר, אני מקווה מאוד בהמשך. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, אני מודה לך מאוד, גמר חתימה טובה. ההיסטוריה המטורפת של העולם עם ערן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, והיום אנחנו חוגגים, כן, חוגגים, 91 שנים להמצאת הפניצילין. מזל טוב.
שעה טובה.
שעה טובה.
זה היה קרה ממש ביום רביעי שעבר. את יודעת, עד המצאת הפניצילין, או גילוי הפניצילין, תכף נראה. העולם היה מקום הרבה פחות נעים לחיות בו, הרבה יותר מסוכן, אנשים מתו מזיהומים על ימין ועל שמאל. הכל השתנה בעצם בשנת, עם בוא אנטיביוטיקה לעולם, בשנת 40, ובשנת 40 זה לא לפני 91 שנה, וזה קרה הרבה לפני, בזכות איש אחד, אלכסנדר פלמינג, ברור שאת מכירה את השם.
בוודאי.
ויכול להיות שאת מדמיינת את פלמינג, שבתור מדען ככה מפוזר קצת כזה, ששוכח איזה צלחת ואיזה מעבדה.
זה הסיפור, זה הסיפור הידוע.
כן, מן happy accident כזה, אבל זה קצת רחוק מהמציאות. פלמינג עצמו נולד בסקוטלנד בשנת 1881, והוא גדל גם, הוא גם זכה, למד בסקוטלנד, והוא זכה במלגת לימודים לשנתיים באקדמיה, אבל הוא עזב את סקוטלנד ללונדון וחיפש עצמו קצת, וזה מצטרף לכוחות המתנדבים של הצבא הבריטי, ובשנת 1903 הוא התחיל ללמוד רפואה בבית ספר של בית חולים סנט מרי, 3 שנים לאחר מכן הוא סיים את הלימודים אפילו בהצטיינות. והוא מצטרף למחלקת המחקר בבית חולים בסנט מרי, והופך לעוזר של הרופא ושל חוקר החיידקים אלמוט רייט, בעצם מחלוצי מפתחי החיסונים. ובמסגרת העבודה הוא עוסק בחקר של מחלות זיהומיות, מחקר בעצם שילווה אותו במשך כל חייו. אנחנו כבר מבינים שיש פה מישהו שחוקר ולא איזה מישהו שמנסה דברים ובמקרה
מגמרי. לא אדם משוכח צלחות. מדובר באדם שחוקר את הנושא. אוקיי.
בדיוק. ואחרי שהוא מסיים את הלימודים עם תואר ראשון במדעים ועם מדליית צהב על הצטיינות בבקטריולוגיה.
אופה.
הוא נשאר בקמפוס עוד קצת ולומד וגם מלמד באקדמיה במשך 6 שנים. בעצם עד 1914, כי אז בעצם פורצת המלחמה הגדולה, מלחמת העולם הראשונה, וזאת נקודת מפנה לא רק בהיסטוריה של העולם, מבחינה פוליטית ומדינית וכלכלית, אבל גם מבחינה רפואית וביולוגית וגם כימית, וגם בחיים של פלמינג עצמו, כי במהלך המלחמה הוא משרת בצבא הבריטי כקצין רפואה, חלק נכבד מהחברים שלו הרופאים משרתים בבתי חולים, בשדות הקרב, בצרפת, ובמלחמה, כמו במלחמה, אנשים נהרגים, אבל לא רק מפגיעות של ירי או מפיצוצים או פציעות, פלמינג היה עד להרבה מאוד חיילים שנפצעו ומתו רק מהזיהום. בעצם זה לא היה הזיהום שהם מתו ממנו, הם מתו מאלח דם. זה מצב רפואי די מסוכן, שבעצם הוא נגרם מתגובה חיסונית לאיזשהו זיהום חמור. לרוב שמערכת החיסון מגיבה לזיהום, אדם נהיה ממש, אני יודע מה נקרא לזה, מזוהם. והרפואה והרופאים היו חסרי אונים, וחיילים נהרגו בכמויות, והדרך היחידה לטפל בפצעים הייתה באמצעות חומר חיטוי, שכמעט אף פעם לא עזר, וכמעט תמיד גם זיהם את הפציעות עוד יותר. ואחרי המלחמה, פלמינג חזר אל המעבדה בסנט מרי, והוא היה ממש נחוש לברר את העניין הזה עם החיידקים, והוא מצא מישהו חולה, מישהו מנוזל, כן? רק נזלת. והוא ביקש ממנו קצת נזלת.
בקשה הגיונית.
כן, כן, הגיונית ומגעילה במיוחד, אבל עבור חוקרי חיידקים ועבור ביולוגים מדובר במכרה עשיר מאוד של חומרים למחקר, ופלמינג מגדל תרביות של חיידקים מתוך ההפרשות הדוחות האלה, והוא מגלה בהם חומר שמעכב את צמיחת החיידקים, חיידקים מסוג מיקרוקוקוס ליזודקטיקוס.
הוא מגלה את זה באותה נזלת.
בדיוק. חומר שמעכב את צמיחת החיידקים הספציפיים האלה, הוא okay. בגלל שהשם שלו הוא מאוד מסובך, אז הוא קרא לחומר הזה ליזוזים. עכשיו, זה חומר די נפוץ מתברר. בעצם מדובר על אנזים מפרק, הוא נמצא בכל הפרשה, כמו דמעות, ברוק, בנזלת, על האור, בשיער, בציפורניים. פלמינג מנסה למצוא עוד מהליזוזים הזה, והוא ממצא אותו מחלמונים של ביצה, כמות די נכבדת, אבל הייתה לו השפעה מינורית על כמויות קטנות של חיידקים, וחיידקים גם לא ממש מזיקים, ולא הייתה לזה התכנות רפואית. אז הוא ניסה והמשיך ונכשל, ולא מצליח לייצר איזשהו חיסון יעיל. ואז זה קרה לו. הוא אמר שלפעמים מוצאים את מה שלא מחפשים. וב-28 בספטמבר 1928, הוא התעורר ממש אחרי שהשמש עלתה. לא תכנן לעשות מהפכה בעולם התרופות, אבל הוא כנראה שזה מה שהוא עשה. כי הוא המשיך במשך עשור לעשות את אותו הדבר, הוא המשיך לחקור. הוא התעסק עם החיידק סטפילוקוקוס, הוא למד אותו, וב-27, כבר עוד שנה לפני, זה כבר היה לו שם של חוקר מבריק ומדופלם בצורת החשיבה שלו. הוא היה ידוע לא רק בחוגי מחקר, גם הוא היה ידוע בחוגי מחקר, לא רק שם, גם בזכות המעבדה המבורדקת שלו. היה לו בלגן, הוא היה פרופסור מפוזר, אבל הוא היה פרופסור מבריק. וב-1928, אחרי שהוא הפך להיות פקיד, אני יודע מה, פרופסור בקטריולוגיה באוניברסיטת לונדון, העבודה המאומצת והמחקר שלו לא הובילו לאף מקום, והדבר היחיד שהוא נותן לו לעשות זה לצאת לחופש. ולכן, את הקיץ של 1928 הוא בילה עם המשפחה שלו, בלי עבודה, בלי מעבדה, בלי כלום. לפני שהוא יצא, הוא נכנס למעבדה, סידר קצת, הרם את כל הצלחות פטרים, התרביות, אחת על השנייה, הניח על ספסל בפינה, קיבת האור, נעל את הדלת, יצאו לחופש, כל הקיץ. ואחרי החופש, בתחילת ספטמבר, שהוא חזר למעבדה, חיכתה לו הפתעה. בגלל שעבר חודש בערך, והתרביות החיות עמדו באוויר הפתוח, צלחת אחת מהתרביות של הסטפילוקוקוס הזדהמה. ופטריה הצלחה לצמוח עליה, את מכירה אותה, כמו שאת שוכחת עגבנייה יותר מדי זמן, אם תתחילה לגדל פרווה יפה.
כן, לא אצלי כמובן, אבל שמעתי על כך, בוודאי.
כן, כן, זה לא, חבר. והוא הסתכל על הפטריה, והוא אמר, מעניין, והוא התחיל לבדוק את הצלחת הזאת לעומק, והוא גילה כי מושבות החיידקים סביב הפטריה, פשוט הושמדו לחלוטין. והמושבות של החיידקים המרוחקות מהפטריה, המשיכו לחיות ולסגשג. אז אחרי שהוא הראה לאחד מהעוזרים שלו את התרבית המוזרה הזאת, החבר הזכיר לו שככה הוא בדיוק גילה את הליזוזים. פלמינג היה צריך להיות משוכנע שמה שהוא רואה הוא לא מקרה, ובשביל זה הוא צריך לעשות ניסוי חוזר. אז הוא גידל שוב תרביות נקיות של הסטפילוקוקוס, ואז הוא זרה את הפטריה הזאת המזהמת, והתוצאות חזרו על עצמן. הפטריות של העובש התפתחו, והם חיסלו את החיידקים של הסטפילוקוקוס.
באיזה שלב הוא רץ ברחוב ואומר, מצאתי? זה עכשיו קורה?
עוד כמעט. הפטריה הזאת, האופש הזה, הצליח לחסל עוד כמה סוגים של חיידקים גורמי מחלה, ואחרי שהוא מבסס בעצם את התופעה הזאת, פלמינג מעלה השערה. הוא אומר, הפטריה הזאת מפרישה איזשהו חומר, והחומר הורג את החיידקים. והוא קרא לחומר הזה מיץ עובש.
מיץ עובש.
מיץ של עובש.
נכון, חבל שלא חוזרים לשם הזה כבר, כי נכון, באנטיביוטיקה בת ימינו. היה כתוב מיץ עובש.
כן, אני רושם לך שני CC של מיץ עובש. ועכשיו הוא היה צריך להוכיח את ההשערה שלו, והוא גם היה צריך לבודד את החומר הזה, ולתת לו גם בינינו שם קצת יותר מקצועי. אז בשבעה במרץ 1929, הוא קרא לו על שם הפטריה, ניצילין. עכשיו, הוא לא היה הראשון שגילה את הפניצילין. בסדר, אנחנו יודעים שהסגולות האנטיביוטיות של העובש היו ידועות עוד בימי קדם, כתבו על הפניציליום לא אחת בסוף המאה ה-19, אבל אף אחד באמת לא היה תרופה, זה לא התפתח להיות תרופה של ממש. גם המאמר של פלמינג לא ממש התייחסו בקהילה המדעית, ולכן הוא ניסה לייצר פניצילין טהור, אבל הוא לא הצליח. והוא אחרי שנה לא הצליח, והוא לא מבטר, והוא ניסה 10 שנים לפתח פניצילין, טהור.
והוא לא הצליח, המשיך וניסה לגדל כמויות משמעותיות, ולזקק ולבודד, ולא הצליח.
לא הצליח, ובשנת 40 הוא הרים ידיים. הוא יצא מהמעבדה, הוא השאיר את כל העבודה ל3 חוקרים אחרים מאוקספורד, ומזל שבנובמבר של שנת 40, כמעט באותו זמן, כמעט באותו מקום אפילו, שוטר בסאות'המפטון נפצע בפנים בזמן איזו הפצצה של הבליץ הגרמני בסאות'המפטון, והסריטה שהוא נחתך בפנים הזדהמה. וגם סטפילוקוקים וגם סטרפטוקוקים, כולם חגגו על אותה סריטה של שוטר, והשוטר, המצב שלו הלך להידרדר, ואלח דם כמובן הייתה סכנה מיידית, והוא הושפז בבית חולים, והבריאות שלו המשיכה להתרופף, אז הוא מתפשט בכל הגוף, הוא אפילו נאלץ לעבור קריטה של אחת מהעיניים, הוא היה מחוסה, לא נתאר.
מתי מגיע הפניצילין ומציל אותו?
אנחנו
חייבים לסגור את הפינה.
וקדימה, אשתו של השוטר ודוקטורים מהמכון, סיפרו על המקרה, בקיצור, זה בדיוק המקרה שחיכו לו החוקרים, הוא היה במצב קשה ככה שאין מה להפסיד, השוטר, וב-12 בפברואר שנת 41, הוא קיבל מנה ראשונה של אנטיביוטיקה, המנה הראשונה בעולם, 160 מיליגרם אגב, אחרי 3 שעות, ובכל 3 שעות עוד 300 מיליגרם, במשך 5 ימים, וההתאוששות הייתה מדהימה, החום ירד תוך יממה,
מדהים,
הזיהום החל להחלים,
והשאר היסטוריה בהחלט אפשר להגיד במקרה הזה.
במקרה הזה בהחלט, בהחלט כן, כשהיום יש שיטות הרבה הרבה יותר מתקדמות, אנחנו יודעים לטפל בזיהומים, לא רק חיידקים, גם נגיפים, אנחנו מכירים את החיסון, מחיסון, אבל נגד קוביד, עוד לא תרופה, אבל חיסון. קיצור, בשנת 45 פלמינג קיבל נובל.
פרס נובל, נכון.
חוקרים
אז גם צדק הגיע בסופו של דבר.
בדיוק. ובגלל המגבלה של 3 חתני פרס נובל, יש אחד מהחוקרים שנותר בחוץ. אבל זה כבר...
את זה לא נוכל לפתור היום. מרן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן. תודה רבה לך, מזל טוב לכולנו. וואו, שיעלה, זהו. תמו להן שעתיים של 3 שיודעים, קדושות בכל טוב, וגם קצת בכל רע, אני חושבת. אם אתם רוצים לשמוע את מה שהחמצתם, אתם מוזמנים להזין לנו בשידור החוזר בשעה 8 בערב, או לפתוח אותנו כהסקט. יש גם חלוקה לפי נושאים, זה תענוג. חפשו אותנו ביישומון של כאן, או ביישומונים אחרים. אז תודה רבה שהזנתם מאיתנו. העורך רז חסון, מהמפיקה, אלכס לויקר, מהטכנאי, אלון מקלר, וגיא מני, שרון קנטור. גמר חתימה טובה לכולנו. ביי ביי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.